קלה, אני אתחיל מאמצע. הנושא חנוכה. אני נולדתי במקומות רחוקים בארץ רוסיה. וזה ידוע שהייתה שם התעוררות לפני 30-20 שנה עד שהשתנו הדברים. למה זה היה במשהו דומה לגלות מצרים? לא כל גלויות. למה גלות מצרים? כי המדינה הייתה סגורה ומסוגרת. וכדי לצאת משם היה צריך לבקש אישור מיוחד מפרו ומהשליטים שם. ככה לא אי אפשר היה לצאת. ופרו לא נתן אישורים ליציאה. לא היה מותר לצאת. יהודים ישבו שם עשרות שנים, 70 שנה, בלי שום אפשרות לעזוב את המקום. כי היו להם שתי מטרות. מצד אחד, המטרה למה הם החזיקו יהודים שם במקום, זה היה מכיוון שהם רצו שאנחנו נתבולל, שאנחנו נתחתן עם גויים ועם גויות, ותוך כמה דורות לא יישארו יהודים. ואתם הרי יודעים שזה באמת כך קרה. יש הישגים אצלם. זה שבאו לפה הרבה אנשים שהם חצי משפחה לא יהודית או רבע, ורק הסבים או סבא רבא היה יהודי. ואז זה בעיה. אז הם הצליחו בזה. כלומר, מה שעשו יוונים, מה שחשבו לעשות יוונים פה בארץ ישראל לפני 2,300 שנה, משהו כזה, והלאה, פה בארץ ישראל הם לא הצליחו. כן? יש הרבה סיבות למה, וודאי זכות ארץ ישראל להגן על היהודים. אבל בגלות זה היה בהרבה יותר. ולכן, כשמדברים על ההתייבנות, אמנם ההתייבנות קיימת גם לצערנו כיום בארץ ישראל, אבל שם הייתה התייבנות פרופר. כלומר, היהודים לאט לאט נכנסו לכל הפילוסופיות של הגויים, לכל האורח חיים של הגויים, ואז כבר לא ראו שם שום הבדל בין הגויים ליהודים, ואז התחילו להתחתן. כל עוד שיחזיקו בתורה ובמצוות, אז זה היה ברור שזה לא שייך. אבל מכיוון שמצד אחד ניתקו אותנו שם מכל אפשרות ללמוד וגם ללמד, ואלפים רבים נהרגו על זה שהיו מנהיגים, מנהיגי ציבור, מחזיקי תורה, כל אלו חוסלו עוד לפני כמעט 100 שנה שם ברוסיה. לא נשארו אנשים שילמדו, וסגרו בתי ספר וישיבות והכל. כל מה שהיה אפשר, סגרו ואסרו. ואז הדורות הבאים, אני הייתי כבר דור שלישי, יש פה אצלנו במכון גם דור רביעי ודור חמישי, שנולדו אחרי ההשמדה הזאת. השמדה בעיקר בתרבות, גם בנפש, אבל בעיקר בתרבות. וזה דומה מאוד ליוונים, כן? כמו שהיוונים, כי עיקר התכוונו לנפש יהודית. הם לא עסקו כל כך בשעה פיזית, אבל בשעה רוחנית כן. רצו שאנחנו כולנו נהיה כמו יוונים, וזה קרה ברוסיה. אז זה, אם כן, זה הסיבה שאני פה, כי אני, ויש פה עוד חברים שהם עדים, שזה אכן יכול היה להתרחש, זה לא רק סיפור היסטורי. זה אכן קרה. היה לנו שם ברוסיה מיליונים של יהודים, והיה הרבה, רב מנחם מנדל שניאורסון, אמר בזמנו שיש 5 מיליון יהודים, ועכשיו באו לפה מיליון איש, ויותר, נניח, לפחות 30% אינם יהודים. קשורים, אבל אינם כבר יהודים, או אפילו אומרים יותר, עד 50%. זאת אומרת, מ5 מיליון נשאר רק 500,000 איש. זה אסון גדול מאוד. אנחנו איבדנו מדברים על השואה, זה שואה רוחנית ממש. איבדנו 4,500,000 איש. ואם ודאי בינתיים היו נולדים ילדים, זה היה בהרבה יותר. אז צריך לזכור, זה שואה. אנחנו, אני אישית קורבן, גם כידוע, הרי היטלר עם השמו עבר במקומות האלו, שאומרים 6 מיליון, אז החצי, 3 מיליון, זה היהודים שנרצחו ברוסיה. מה זה רוסיה? זה אוקראינה, רוסיה לבנה, ליטא, לטביה, רוסיה פרופר. שם נרצחו חצי מזה. אז תתארו לעצמכם איזה אסון קרה לעדה הזאת, שנשארו בודדים, והם גם כן כבר לא ידעו שום דבר. כאשר אני נולדתי, נולדתי אחרי מלחמת העולם השנייה, צמוד לקום המדינה, לא היה שום דבר, שום מזכור, שום קשר. אז לכן, גם לראות יהודי כמוני, ופה החברים שנמצאים פה, שלומדים תורה, זה כבר נס. להסתכל רק עלינו, תראו מאיפה אנחנו באנו, אפשר להגיד, לא היה לנו שום סיכוי לשרוד. ולמרות הכל, נצח ישראל לא ישקר, אנחנו פה. זה ודאי בפני עצמו, רק להסתכל ולחשוב, שאנחנו השרידים, יש פה הרי הפירוש על הירושלמי, של הרב קרסילצ'יקוב, עוד מוצר מאש, ראיתם, יש פה בספרייה, על ירושלמי, שכתב יהודי, תלמיד חכם, בימי השלטון הסובייטי הזה במחתרת, כתב והבריחו את זה לחוץ לארץ, הביאו את זה עוד פרסמו, ראו כזה תלמיד חכם גדול, איך הוא, למה לא שומעים עליו שום דבר? כי הוא פעל במחתרת. יש הרי, אתם יודעים, יש, היה הגאון עצום, הרב יחזקאל אברמסקי, שכתב על תוספתא, חזון יחזקאל, על תוספתא. הוא היה שם ברוסיה בכלא, בשנות ה-20 וה-30, פדו אותו בכסף, כי ידעו שגאון עצום, הוא בא לארץ ישראל, ישב וכתב ישר את כל הפירוש על תוספתא. שאלו אותו, מה, אתה לא צריך ספרים, אתה לא צריך להכין משהו, התיישב, ירד, אני יודע מה, מהרכבת, מהמטוס, התיישב איתך. לא אומר, אני זוכר בעל פה, כל זמן שהייתי במחנה כפייה, אז כתבתי בזיכרון, ועכשיו רק אני מעתיק מהזיכרון. זה הגודל, אז אמרו, איזה ענק. הוא אומר, מי אני בכלל? אני כלום, הוא אומר. אנשים שהיו איתי וכבר לא יבואו לפה אף פעם, ידעו ירושלמי ובבלי, הלוך והפוך, בעל פה. כלומר, יכול להתקין מדף אחרון של מסכת האחרונה, להגיד לך בעל פה את הכל. כאלו, וכבר לא יבואו. הפסד עצום. אנשים כמו הרב קוק, זכר צדיקים לברכה, גם כן ממקומות האלו. הוא ודאי, אפשר להגיד, עשה דבר נכון, עזב את זה לפני הכל. אבל חפץ חיים היה מה שאנחנו קוראים, משנה ברורה, חפץ חיים, הוא היה ממש על הגבול. עוד כמה קילומטרים היה נופל כמו הרב יחזקאל אברמסקי. בנס שהוא נשאר לעם ישראל. ועוד ועוד ועוד. פשוט לתאר את גודל האסון שנפל עלינו. אז לכן אני אתחיל את הסיפור שלי באמצע. ושאלה איך אני, למה אני, זה ודאי לכל האדם אפשר לשאול. למה, איך אתה הגעת למרות הכל? זה גם כן נושא. אני מקווה שתוך כמה סיפורים שאני אספר זה קצת יתברר. עד הסוף הרי תמיד זה, אנחנו אומרים שזה השגחה. השגחה, הקדוש ברוך הוא בחר בי. אז עכשיו שאני יודע שהוא בחר בי, אז יש עליי מוטלת אחריות, לא יותר מזה. מכל מקום, אני הייתי שם, ואני במקור, מאחד המדינות שהיו בשלטון רוסי, בשלטון שם דפוסים, לא רחוק מליטא, עוד מדינה קטנה אחת בשם לטביה. ואז כבר, כן, שהייתי בתיכון, אז החברים גילו שיש מקום השמדה המונית בקרבת העיר הזאת, עיר ריגה. שם השמידו 28,000 יהודים תוך יומיים. תפכו, אתם שמעתם אולי שם בביאר, יש שם כזה חשוב, ודאי, זה בקייב, זה רחוק. וזו הייתה שיטה של הגרמנים. אנחנו יותר מכירים את התאי גזים, מסריפות, אבל השיטה הפשוטה יעני הייתה שהביאו, חפרו בורות, הביאו אנשים שורות שורות וירו בהם. צריך 28,000 איש. כשהגענו למקום הזה, אז זה לא מקום גדול. אתה חושב, כמות כזאת של אנשים להבדל, זה יכול להיות העיר בישראל. כן? כמה צריך מקום? אם לקח את העולם הזה, אז היו כמה קברים כאלו, לא יותר מזה. שלושה קברים ועוד קבר אחד רק לילדים, כי הנאצים כידוע לפני הטבח, הפרידו את הילדים לקחו לבד. שם תפכו את הילדים, אז היה עוד קבר אחד של כמה אלפי ילדים. ואז אנחנו שמנו למטרה קצת לשקם את המקום, כי אחרי המלחמה עברו כבר יותר מ-20 שנה כשבאנו לשם, אחרי מלחמת העולם השנייה. מקום היה מוזנח, נשארו אותם בורות, אתה היית יכול למצוא עצמות וכיתי ביגוד, הכל כאלו. אז למה, אפשר לשאול, למה הרוסים לא טיפלו במקום הזה? למה הם לא קצת לשקם? הרי הם ניצחו את הנאצים, הם לחמו וכמה שלא הצילו, אבל אותם יהודים ששרדו בפולניה או בהונגריה, הכל בזכות הרוסים, היו יכולים להתפאר בזה, להקים אנדרטות, להגיד הנה הצלנו, ולא עשו את זה. כפי שאמרתי, הם רצו למחוק כל זכר ישראל, שלא יקרא שם ישראל עוד. ואיך עושים את זה? הם אמרו, אם אנחנו נעשה פה אנדרטה, או איזשהו פסל, או איזשהו, איזשהו אבן זיכרון מציבה, היהודים יתחילו לבוא לפה, להגיד קדיש, לעשות ימי זיכרון. אז זה יערר אצלם הזיכרון שהם יהודים, שרקפו אותם. אז גם זה, זאת אומרת, פחדו אפילו מהמתים, שלא יהיה שום זכר מעם ישראל. לכן כאשר אנחנו הגענו למקום הזה, קצת לטפל, קצת מכיוון שזה בורות, אז חשבנו להשיג חול ולשפוך לקברים שיהיה צורת קבר, לשים קצת אבנים, אולי איזושהי מציבה, והכל בהתעלמות מהשלטונות, כי שלטונות לא רצו. אז כבר הפעולה הזאת היא הייתה מסוכנת, כי איך אתה עושה דבר בלי אישור ממלכתי? אבל אנחנו ידענו שאם נבקש אישור, לא ייתנו לנו אישור. אז אמרנו ככה, הם ודאי לא יתחילו לרדוף אותנו על דבר כזה, כי זה נראה קצת קשה. קורבנות, בכל זאת, רצחו אנשים. הם לא מצדיקים את הנאצים. אין להם הכחשת השואה. כן, אצל הרוסים הם יודעים שזה היה. אז לכן אנחנו פה נכנסנו לתפר, אפשר להגיד, לתפר האפור, שמצד אחד הם לא רוצים, אבל מצד שני לא יהיה להם נוח להתנגד. והתחלנו לעבוד בזה. מתוך שעבדנו שם במקום, אז הגיעו עוד כמה אנשים שניצולו. והם אמרו שהטבח הזה התחיל בקו דלת כסלף, תו שין א', והסתיים בקו ה' כסלף. זה הקשר שלי לחנוכה. זאת אומרת, המפגש שלי הראשון היה עם העצמות של היהודים, עם המשמעות נוראית של קו ה' כסלף, או לקו ה' כסלף, שבמקום להדליק אורות, חשך האור בעיניים של אותם אלפי יהודים. ואז אנחנו, בתור הפעילות, כי התעררנו לדבר הזה, מתוך זה שהגענו למקום הזה בתמימות, רק לתקן משהו, לשפץ, ושאלנו את השאלות מה שאני אמרתי, למה השלטונות לא רוצים, למה הם מעוניינים כאלו, למה, מה עשינו, למה להשכיח, אז האנשים יותר מבוגרים הסבירו לנו שיש פה עימות בינינו, בין הרוסים, והרוסים לא רוצים. אז זה קצת העיר אצלנו את המודעות היהודית, ואמרנו, אנחנו צריכים להביא לפה עוד יותר בני נוער, עוד יותר אנשים, שזה באמת, היו שם בעיר הזאת, מתוך מיליון תושבים גויים, היה בסביבות 35,000 יהודים, קהילה די גדולה, אבל עם מפוזר המפורד, מה שיודעים על הגלות, מפוזרים לגמרי, איש לא מכיר את ראו, כי למה אין מעדון, אין מתנס, אין בין כנסת, שום דבר, אז לא נפגשים, אין סיבה להיפגש. כל אחד מתבולל בפני עצמו. אז אמרנו שזה נביא את אנשים לפה, שיתחילו גם הם לעבוד, וגם לשלטונות יהיה קשה יותר להתנגד, כאשר במקום קבוצת מתנדבים יהיו פה רבבות של האנשים. אז אמרנו, צריך לעשות איזושהי מבצע, איזושהי פעולה טובה, די שלמשוך את האנשים, ועלינו על הרעיון. אמרתי, הנה, הרי רצחו ערב החג החנוכה. אנשים לא זכו לראות את הנרות החנוכה. אז בוא אנחנו נדליק, דווקא בימי חנוכה נדליק הנרות על הקברים האלו. ואז יהיה מבצע, נשתדל לגייס תיכוניסטים כמונו. בנגלות, נעשה נר תמיד, שיהיה 24 שעות, ידלק האור על הקבר. השגנו כמה קופסות זכוכית, כזה אקווריום. השגנו פרפין, עשינו נרות גדולות מאוד, שאפשר להשיג כמה שעות ודאי. וגייסנו כמה קבוצות, גם אני הייתי. אני רוצה לספר קצת על על התחושה, איך מגיעים לשם. אז קודם כל, המקום זה מקום בפרוורי העיר. בעצם היה שם בפרוור איזשהו כפר של הגויים המקומים לטווים, שונאי ישראל, ושם בעזרתם גם תפחו בשדות וביער. אז אם כן צריך להגיע ביער, אז הזמן ההדלקה, הרי זה בערב, נכון? הערב יורדת שם, אנחנו פה מתפללים לגשם, לשלג, ושם זה, לא צריך להגיד איך שזה עומד. הגעתי עם עוד החברים באוטובוס, ירדנו מהאוטובוס, חושך, שלג, הכל מושלג. ושם איפשהו רחוק, היער הזה, המקולל, הארור, שצריך להגיע לשם, שומעים את הסופה, סופת שלג, כלבים נופחים, ממש משחזר את התחושה האותנטית, מה שהיה באותו יום, לפני 20-25 שנה, ככה זה היה. פשוט מפחד ללכת, להמשיך, ואיפה ללכת, אתה יודע איפה ללכת, שלג ואיזשהו יער, איפה ללכת, איפה הקברים. וככה מסתכלים, פתאום רואים אור קטן של הנגלה הקודמת שהדליקו לפנינו. אז פתאום חם על הלב. ירדנו לתוך השדה, והנה פלא, גם הרגל מרגישה, פתאום תופסת את הנתיב שהחברים כבשו ברגליים שהלכו לפנינו כמה שעות קודם. פתאום אנחנו כבר הולכים, כבר יודעים לאיפה ללכת. אמרתי באחד ההליכות כאלו, כמה זה מזכיר את ההיסטוריה של עם ישראל, כל החיים שלנו, שלפעמים הולכים בחושך, ומה שמחזיק אותנו זה רק האור הקטן שמישהו הדליק לפנינו, ואז אנחנו יודעים שהם הדליקו, אז אנחנו עכשיו חייבים להגיע ולהדליק ולהמשיך, כך אנחנו ממשיכים. לפעמים בחושך, כלבים, אנחנו ממשיכים, מדליקים את האור. ככה זה בעצם סמל הפעילות. ואז אחד הדברים שחשבנו גם לעשות עצרת. אחרי כמה שנים שעבדנו ובאמת הצלחנו לשפוך את החול, לסדר קצת את הקברים. אז הכרזנו שאנחנו עושים עצרת ביום השואה והגבורה. אמרנו באותו יום ובאותה שעה שכאן בארץ מעלים את הזכרם של הנופלים, גם אנחנו מתוך הזדהות להרגיש את הקשר. את העצרת באו שתי נשים שהם ניצולו ממש מהבורות האלו, והם סיפרו איך זה היה. הם סיפרו, אחת סיפרה, שמה גברת מיכלסון, הייתה גרה פה בארנוף, אחר כך נפטרה מזקנתה. אז היא אומרת שמכיוון שהנאצים ממחשמה מפשיטו אנשים לפני הטבח, אז הם זחלו מתחת הרימת בגדים, ואמרו שהאנשים ראו שהן רוצות להסתתר, אז בשמחה זרקו עוד ועוד ועוד, וככה כיסו אותם בבגדים. ואז הם חזו את כל הגיעה הריגה הזאת, ואמרו שבמיוחד בלילה, היו אנשים שקפצו בזמן הירי, קפצו קודם שירו בהם, לתוך הבור, מתוך החשבון שאחר כך בלילה, בחושך יוכלו לצאת החוצה. ואז, אומר, ירדה הלילה, ואנשים התחילו לנסות לצאת. ולטווים האלו, עם השמם, עמדו מסביב עם מכונות ירי, ירו. אז היא אומרת, זה היה כמו גל של הראשים שעלו וירדו, עלו וירדו. וככה, לקראת הבוקר, הכל היה שקט כבר, ירד השלג, כיסה במטה לבן את הבור, רק אומרת, היה פלג של דם שיצא מתוך הבורות. ועוד דברים כאלו. עכשיו אני דיברתי אחריה. זה אחד הדברים שאמרתי, אמרתי, תראו, מה קרה פה? הרי הנאצים באמת רצו לחסל אותנו, גם באופן כזה, להרוג, שלא נהיה יותר יהודים. ואנחנו באנו לפה, לקברים האלו, לפני 4-5 שנים, רק לעזור להנציח את הזכר הנופלים. זה מה שרצינו לעשות. ועכשיו אני אמרתי, אנחנו יודעים שגם המתים עזרו לנו. כי אנחנו באנו כל אחד בפני עצמו, והם לגדו אותנו, הפגישו בינינו, ופתאום אנחנו מרגישים שאנחנו שייכים לעם ישראל. ואם אנחנו קודם אספנו את העצמות, עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו העצמות האלו, העצמות היבשים, שקיבלנו את החיים מתחת לאדמה. זאת אומרת, זה הכוח של הצדיקים, שגם במותם נקראים חיים. לא רק נקראים, ממש הם בחיים. את כוחות החיים, את הרצון להמשיך כעם ישראל, אני קיבלתי משם. אז עכשיו כבר קצת תרצתי את השאלה שהייתי צריך לענות, איך אני הגעתי במצב כזה של ההתבוללות כללית. התמזל מזלי, הגעתי להיפגש עם המתים שלנו, והם נתנו לנו את החיים. אז אפשר להגיד שאני ממש אחד מאלו שקם לתחייה. מי שלא מאמין בתחיית המתים, אז במקצת זה אני, וחברים רבים שהיו שם, הם מייצגים את התחייה האמיתית. ואני מדבר בשבותיהם, כאשר ודאי שואלים למה הייתה שואה ואיך היה, אז אין ודאי על זה, לא עונים. זה הקדוש ברוך הוא פתרונם, פתרון. אבל אני יכול להגיד רק דבר אחד. את הדרך שלי לארץ ישראל, לציונות, למכון מאיר, לתורה, התחלתי משם. אחרת לא הייתי בא, לא הייתי מגיע. ולכן בהמשך דבריי אמרתי, אתם שומעים החברים, מה המתים האלו אומרים לנו? מה השפתיים דובבות לנו? הם אומרים לנו, לך לך. אומרים לנו, חבר'ה, תלמדו מהניסיון שלנו, אל תשארו פה במקום הזה, לכו לארץ ישראל. אז זה התשובה אני אמרתי. טוב שאנחנו בנינו וטוב שעשינו את הבית כברות, עכשיו אין למה לעשות פה יותר. עכשיו אנחנו צריכים לקיים את הצבא של האנשים האלה. ויותר מזה, בערב כינסתי כמה חברים נאמנים יותר, והצעתי להם להקים ארגון ציוני במחתרת. להילחם על הקיום של עם ישראל. אחד הדברים, הצלת עם ישראל, להוציא אותו מהגלות, להביא לארץ ישראל. טוב, אז זה לא היה פשוט, מכיוון שמחתרת זה מחתרת, ולא פעם אמרו לנו אנשים, מה אתם עושים, זה מסוכן, איך אתם עושים את זה, מה לא חשבתם. אבל ברור, מה, מי שחושב שזה מסוכן אף פעם לא יעשה. אז התמזל מזלי, אני לא אדם חכם, לא עושה הרבה חשבונות. אם אני רואה שדבר נכון לעשות, אז עושים. מתי מפחדים, אם יתפסו, אז אתה מתחיל לחשוב, אבל עוד לא תפסו, אז למה צריך לחשוב? אז ככה המשכנו. וברוך השם, הייתה הצלחה די גדולה. גם התרבו הקבוצות. אני הייתי מורה לעברית, היו לי כמה קבוצות ללמד עברית. איש לא לימד אותי, אבל השגתי בדרך לא דרך איזשהו ספר לימוד, עם 500 מילים וביטויים בעברית. למדתי אני בעצמי, והתחלתי ללמד את האחרים. באיזה רמה, אני לא יודע. אבל יש פה בארץ, ברוך השם, הרבה תלמידים שאומרים שלמדו ממני. וזה ודאי נותן האפשרות, כפי שאני אמרתי, להיכנס בתפר האפור. זה אומר ללמד שפה. ודאי הרוסים הסתכלו על זה לא בעין יפה. בכל זאת, זה לא סיבה לעצור בני אדם, לומדים אנגלית, לומדים צרפתית, אז לומדים עברית. בסדר. אתה לא יכול להתקדם בחיים אולי עם זה, שכתוב יש לך איקס ברשימה שחורה. אבל לעצור לא. ועוד אנשים פתקו איזשהו תיאטרון בשפה יידית, גם כן, כל מיני דברים, חיפשו כל חול להיכנס ולעשות משהו. אני הלכתי למשרד הפנים, לנסות באמת, אומרים שלא נותנים אשרות יציאה, אבל אולי לא ניסינו, אז צריך לנסות. אספתי ניירות, גילינו איזשהו קרוב רחוק שגר בבת ים, גם כן בשם מנדלביץ', הוא שלח לאבא שלי הזמנה, שיש משפחה שנפרדה בימי השואה, ואנחנו מבקשים מהשלטונות שיעשו איזשהו צד הומני, יאפשרו לנו להתאחד עם שירית הפליטה, מה שנשאר. אז אספתי את כל זה, גם בקשה הגיעה ממשרד החוץ, באתי לשם למשרד הפנים, הפקיד דבדף ככה בזלזול בכל הניירות, ואמר לי, לא תקבל אישור. אמרתי, למה? הוא אומר, תסתכל, הוא אומר, אתה בחור צעיר, אתה לומד, למדתי באוניברסיטה, שנה רביעית של התקשורת. הוא אומר, אנחנו נשלח אותך לישראל שלך, ואתה תתגייס לצבא של היהודים, תלחם נגד אחינו, הערבים. הוא אומר, אנחנו לא מספקים חיילים לאויבים שלנו. הוא אומר, תגמור את הלימודים, ואתה תבנה לנו את המדינה פה, ופה אתה תמות. בחייך אתה לא תראה. ועכשיו הוא אומר, תסתלק מפה, אתה מפריע לי לעבוד. מעניין מה הוא עשה, כי כל הזמן הוא עסק רק בסירובים, אז זו הייתה העבודה שלו, הפרעתי לו. יצאתי, לא הייתי מדוכה, לא הייתי מיואש, כי רק ניסיתי להגיד, כי אחר כך אתה אומר, לא נותנים אשרות יציאה, ניסית, אז הנה ניסיתי, יש לי עובדה, כן סירבו לי. אבל עוד שני דברים חשבתי. קודם כל אמרתי, איזה דבר פרודוקסלי. הרי אני זוכר, משה רבינו בא לפרו, לבקש שגם כן, כן, יתר העלייה. מה אמר לו פרו? נרפים אתם. כן? למה אתם פתאום חושבים לצאת וזה? אין מספיק תעסוקה, אין עבודה, אז תעבדו יותר, תבנו לנו פירמידות. אומר, אני אמרתי, עברו 3,000 שנה, הפרויים חושבים בדיוק באותו כיוון. אני באתי לבקש אישור עלייה, הוא אומר לי, לך תעבוד. איזשהו אצלו, ככה זה מתהפך. אמרתי, דבר שני, אף פעם פרויים לא נותנים היתרי יציאה חופשי. כי צריכים יד חזקה, צריך פה קידוש השם, צריך לפרסם שם השם, לכן זה לא הולך קל. יד חזקה, ואיפה זה יד חזקה? זה אנחנו, עם ישראל, אנחנו נהיה יד העריכת, יד החזקה של הקדוש ברוך הוא. איך זה עושים? אני בדיוק לא ידעתי. אמרתי דבר אחד, אני יותר לא רוצה להיות סטודנט, לא רוצה ללמוד תקשורת, לא רוצה להיות נכס לשלטונות. אז אני אהיה פועל פשוט, בלי השכלה, לא אכפת לי. לפחות קצת להגדיל את הסיכוי לעלות לארץ ישראל. הפסקתי את הלימודים באוניברסיטה, קיבלתי מיד צו גיוס. כי אצלם זה גם כן הולך בשיטת עתודה, שאתה לומד במקצוע מתאים, גומר אחר כך, תקבל קצין וזה. אז קיבלתי צו גיוס. אני לא ישנתי בלילה לפני להתייצב בלשכת הגיוס. אמרתי, איך אני מציל את המצב? איך להתגייס לצבא הרוסי? זה בטוח, כבר שנים רבות לא אוכל לחלום בכלל לארץ ישראל, בכלל לשרת לאויב. אם הוא אומר שעם ישראל אויב שלו, אז הוא אויב שלי. אני לא יכול לשרת אצל האויב. ואמרתי, לפעמים, אני חושב שגם אתם מכירים את התחושה, שבמצב קריטי אתה מרגיש שעוד לא עשית משהו, שיש איזשהו דבר שבעצם תלוי בך, ואם תעשה את זה, יכול להיות שאתה יכול להצליח. עוד איזשהו מאמץ גדול. כן? אתם יודעים את זה. יש, תמיד אפשר לצפות מאחרים, אבל יש תחושה שגם תלוי בך. וגם הרגשתי שאני צריך משהו לשלם. על דברים טובים אני יודע צריך לשלם. אני רוצה להשתחרר, אני צריך לשלם. מה אני יכול לשלם? אז אמרתי לעצמי, הנה, אתה יוסף מסתובב הרבה בציונות, בפעילות מחתרתית, אפילו כמה פעמים נכנסתי לבית כנסת. כן, אז כבר הכרתי, הרוב בני דורי בכלל לא הגיעו לבית כנסת, ואני למדתי, קצת ידעתי, הנה חומש, בפעילות הציונית הכללית במחתרת. אמרתי בעצם, למה אני רוצה לעלות לארץ ישראל? כי אני רוצה לחזור לעמי. אני רוצה לחזור להיות יהודי לכל דבר, יהודי שלם. ומה זה להיות יהודי שלם? לחזור לאברהם, יצחק ויעקב, להיות כמוהם. ועכשיו אני כמוהם? אני לא. אני סתם איזשהו כמו כל הגויים, בדיוק אותו דבר, רק אני רוצה נושא גיאוגרפיה, לעבור ממקום אחד למקום השני. אני חייב להיות יהודי להכין את עצמי, ושאלתי את עצמי, למה בעצם, אם יש לי תוכנית לחזור להיות יהודי שלם, עד עכשיו לא עשיתי שום דבר משמעותי. חשבתי, והגעתי למסקנה. כי להיות דתי, זה כנראה הרבה התחייבויות, אחרויות, לא רוצה להיות אדם חופשי. אז שהגעתי למסקנה, לגילוי עצמי, שבעצם לא אכפת לי להיות דתי, אבל אני לא רוצה לשמור מצוות. אמרתי, הנה, זה התשלום שאני עכשיו אשלם. לא נוח לי. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך, אם אתה תציל אותי מהצבא, אני מתחיל להיות דתי. עשיתי הסכם עם קדוש ברוך הוא. למחרת הבוקר הלכתי ללשכת הגיוס, אז הקצין הבודק שם רואה את התיק שלי, ורשום שם שלמדתי באוניברסיטה, פתאום הפסקתי, אז הוא אומר לי, אתה יכול להסביר מה קרה? כך צריך, נכון? זאת. רעיון כזה. לא ידעתי מה להגיד לו, הסתכלתי בחלון, ראיתי ציפור בחלון. אז אמרתי לו, אתה רואה ציפור פה. זה בריאה חופשית. היום פה, מחר שמה. והוא אומר, ואני נולדתי פה. ואני פה קבוע. יש לי כבר מסלול מיום לידתי, אני כבר קבוע. תיכון, אוניברסיטה, מתחתן, מתחיל לעבוד. כאלה לא חופשי. אני רוצה להיות כמו הציפור הזה, שאני מחליט מה אני. אז הוא אומר, אתה רוצה להיות כמו ציפור? ומה עושים עם חייל שרוצה להיות ציפור? שלחו לי הסתכלות לבית חולים לחלי נפש. אז אני הבנתי שזה כבר הקדוש ברוך הוא מכוון אותי. כי זה הדרך להתפטר. אמרתי, אבל אני לא משחק. כי אני לא יודע מה הסימפטומים או מה בכלל, מה הדיאגנוזה. אני עצמי. רק בשאלה אחת שהפסיכיאטר שאל, הוא אומר, תגיד לי, אתה מרגיש שלפעמים כאילו מישהו עוקב אחריך? אמרתי, נכון, אני דמיד, כי היינו במחתרת, זו הייתה התחושה. הייתי אמיתי. וקיצור, כך הייתי כמה שבועות, ומה להגיד, זו תחושה לא טובה להיות בין אנשים חולים באמת. היה לחץ נפשי גדול מאוד. אבל אחרי זה היה ועדה רפואית, לא נוכחתי בוועדה רפואית, ואמרו לי שהם הכירו שאני באמת שפוי, אבל אדם מוזר, משונה, ואי אפשר לתת לי נשק, אז לכן אני משוחרר מהצבא. נו, תגידו, אחרי דבר כזה ששחררו אותי מהבית חולים, לאיפה אני הלכתי? לבית כנסת, נכון. זה קשה להגיד, מבית חולי נפש לבית כנסת. אבל אני נדדתי, הקדוש ברוך הוא קיים, איפה אני הלכתי לקיים. אז באמת, מכל היה שם, לפני השואה, היו 100 בתי כנסת, וישיבות וכו' וכו', וצריך להגיד, מקום חשוב, הרבה, הרייץ, והרב מנחם מנדל שניארסון, שניהם לפני השואה היו שם, בעיר הזאת. אחר כך הספיקו עוד להגיע לוורשה. הרב משה פיינשטיין, אגרות משה, היה שם. מקום חשוב, היו שם גדולי תורה. נשאר בית כנסת אחד, ולמה? רק במקרה הוא היה בין כמה מנזרים. דבוק בתוך המנזרים. אז לכן לא שרפו אותו. עשו בזמן מלחמה, זה היה עורבה של הסוסים של החיל פרשים של נאצים. ואחר כך שיקמו יהודים. אז הלכתי שם לבית הכנסת, יושבים כמה יהודים זקנים, נכנס אדם צעיר, בשבילם זה בכלל תופעה לא ידועה, הם פחדו ממני, שאני אולי איזשהו סוכן של שירותי ביטחון. מה אתה רוצה, מה אתה מחפש? אז אני אמרתי, אני רוצה להיות. אז מי אתה? אמרתי את השם, הכירו את המשפחה, בסדר. אז התחילו קצת לספר, קצת להסביר. הלכתי כמה פעמים, שמרתי את הנדר, אבל להגיד את האמת, הם מתפללים, לאט לאט. העברה אשכנזית, אני למדתי במחתרת, כמו שמדברים בעברית, בעברית ספרדית, ופה בעברה אשכנזית, בקושי מבין, לאט לאט, אין לי זמן, יש לי פגישות. אז עשיתי כמה פעמים, עשיתי מאמץ, אחר כך חזרתי שוב פעם לפעילות שלי, לא כל כך, הצטרתי בפנים, אבל תמיד יש תירוצים. אם אני מספר את זה, עכשיו אתם רואים שאין לי תירוצים. ככה זה בחיים. לפעמים אדם קצת נופל, לא להתייאש. עוד מעט תהיה הזדמנות אחרת, ותכף אני אספר על ההזדמנות איך אפשר לחזור לכל מה שהבטחת, מה שהתקיימת. טוב לא ליפול, אבל אם נפלת לא צריך ליפול ברוח. אחרי זה עוסקים בפעילות, וזה מאוד מעניין, והתחילו להוציא אפילו ירחון, ירחון, כלל ארצי. זאת אומרת, שם הארץ שלהם זה 250 מיליון איש, השטח 20 מיליון קילומטרים מרובעים, זה כמו אפריקה וחצי. כן? ויש שם, אמנם היו אז 3 מיליון יהודים, מפוזרים בכל מיני מקומות, אז צריך לנסוע, להיפגש, להכין כתבות, עבודה מאוד מעניינת, הייתי גאה, מה זה? בגיל 21 אני עורך ראשי של ביטאון כזה, קריירה, עשיתי קריירה שם במחתרת. אבל כל זה לא שווה לי, כי רוצים להיות בארץ ישראל, כמה אפשר להתעסק בעסקנות, אני רוצה להיות בארץ ישראל. חלמתי להתגייס לצהל, אני רואה שהשנים עוברות ואני לא מצליח, שום דבר לא קורה. ממש הייתה תפילה בלב. ברוך השם, התפילה התקבלה. יום אחד, אומר לי אחד מהחברים במחתרת, אומר, יש אפשרות לברוח לארץ ישראל. אתה מוכן? אמרתי, כן, איך עושים את זה? אומר, תראה, זה לא פשוט, אתה מבין, לברוח, זה דרך הגבול, זה כרוך בסכנת נפשות, יכולים להרוג. לא, אמרתי, תראה, אמרתי. אתה אומר, חיים. יש חיים בגלות? אין חיים בגלות. ואתה אומר שיש סיכוי כלשהו להגיע לארץ ישראל, אז זה החיים שלי עכשיו. רק בשביל זה אני מוכן לחיות. לא רוצה להישאר פה יותר. ולכן שום סכנה לא חשובה לי. אז הוא אמר, תראה, יש תוכנית כזאת, בתוך הארגון שלנו, שנהיה בינתיים ארגון הארצי, התגייס אדם אחד, שהוא היה טייס קרבי בחיל האוויר הרוסי. והוא אומר, אם אנחנו נצליח להשתלט על המטוס הרוסי, אז הוא רק להוציא את הטייסים בעצם מהמושבים שלהם, והוא יטיס אותנו מעבר לגבול, ואז נעשה שם מסיבת עיתונאים גדולה, ונפרסם לכולם. הרי צריך להגיד שהמצב אז היה שלא ידוע עלינו הרבה. המדינה הייתה סגורה, שמעתם על מסך ברזל, הכל היה מסכים, אנחנו יודעים בקבלה יש מסכים, פה זה היה מסך פיזי, אין תקשורת, אין, איש לא יודע. אז בהם האנשים, גם יהודים טובים אמרו, מה לעשות, היהודים האלו הרוסים בטח הם אוהבים את השלטון, רוצים להתבולל, מה לעשות, חבל חבל, גמרנו. אתם יודעים, מספידים הרבה מהר מאוד, להספיד ולוותר, אז ויתרו עלינו, אמרנו אין מה לעשות, עבודים. אין מה לעשות. אז רצינו להגיד, לא, עם ישראל חי, אפילו שם במחשכים, אנחנו חיים וקיימים, ואתם חייבים לעזור לנו. זה היה בעצם המשימה מספר אחד. ואז אמרנו, טוב, לחטוף המטוס זה הרי עבירה בינלאומית, אז בטח למקום שאנחנו, למדינה שאנחנו נגיע, יעצרו אותנו, נשב קצת בכלא, 5, 7, 8 שנים, ואחר כך נשתחרר ונעלה לארץ ישראל. לא שהיו לנו ציפיות מוגזמות, ידענו שנצטרך לשלם על זה. יארגו, יארגו. אז כמה חברים אמרו לי, תשמע, כשאני פניתי, גייסתי אותם, אז הם אמרו, תשמע, הרי יכולים לתפוס ולעצור, וזה צריך להכין יותר טוב את כל העסק. אמרתי, ברגע שאני יוצא מהבית שלי ללכת לארץ ישראל, אני ניצחתי. כי עצם ההחלטה זה הניצחון. יעצרו אותי, יארגו אותי, העיקר שזה יהיה בדרך לארץ ישראל. לכן אי אפשר לעשות כל הזמן להתעסק בחשבונות. תכננו מספיק טוב, התוכנית טובה, צריך לצאת, ללכת. ומה יהיה? ככה גם הטייס, יהודי חשוב, מרק דימשיץ, גר עכשיו ברחובות, הוא הוביל את זה, היה ממש קצין רוסי, חזק, נחוש, החלטנו, מבצעים. אין חשבונות, רק קדימה, רק קדימה. מי שאמר, עוד פעם לבדוק, אתה לא איתנו. לא בודקים, החלטנו, מבצעים. ברוח כזאת, אבל היו בעיות. כי הייתה לנו תנועה די גדולה, והייתה הנהגה. אז ההכנות ביצענו ברמת הפעילים. כאשר זה הגיע להנהגה, הם אמרו, זה בעיה מה שאתם עושים. זה דבר מטורף. הרי ברור שבדבר כזה, הרי התנועה היא כזאת, לומדים עברית. מי נכנס לשיעור בעברית? אתה לא יודע. ודאי יש בינינו בתוכנו בלשים שסוכנים של השירותי ביטחון. ודבר כזה, הכנה להשתלטות על המטוס, ודאי יגיע לשירותי ביטחון. ואז יצרו את כולנו, אותנו, אתכם ודאי, וגם אותנו, כי אנחנו קשורים. אז יגידו שזה אותו ארגון של המחבלים. ואתם הורסים תנועה שלמה שרק עכשיו הצלחנו להתחיל לגדול, פיתחנו כל מיני מסגרות לתקומה יהודית. ואתם עושים דבר קיצוני, מטורף, שרק יזיק ולא יעזור. וזה דילמה לא פשוטה. התלבטתי עם זה הרבה. בסוף אמרתי, תראו, אמרתי, תיאטרון ביידיש זה טוב. גם קבוצת הלימוד עברית זה טוב. זה יכול להציל את עם ישראל. מדובר פה על מיליונים. בקצב רצחני אנשים מתבוללים, מתחתנים עם הגויים. אין דרך לתקומת עם ישראל בגלות. הדרך היחידה לפרוץ ולהוציא אנשים. אז כמה שזה יהיה קיצוני, פשוט אין דרך אחרת. ומה שאתם אומרים, זו אשליה. אז הם אמרו לו, אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא מסכימים, ואנחנו רוצים להתייעץ עם ממשלת ישראל, כי כבר היו מגיעים אלינו שליחים מהארץ, להיות בקשר עם הארגון שלנו, והם דרך השליחים. מסרו שמתכוננים לעשות מבצע כזה וכזה, האם יהיה אישור. ששמענו על זה, אמרנו, זה שטות. אנחנו מכשילים את ממשלת ישראל. הם יודעים מי אנחנו בכלל. פתאום איזושהי מחתרת סודית מגיע לגולדה מאיר, הייתה אז ראש ממשלה, אנחנו רוצים לחטוף מטוס. ממשלת ישראל מסכימה, אולי זה פרובוקציה של שירותי ביטחון, שהיא תגיד, אוקיי, תחטפו, ואז יהיה איזה פיצוץ עולמי, יגידו, הנה, ממשלת ישראל מתכננת פעילות חבלנית בתוך השטח. אסור לשאול אפילו דבר כזה. אבל הם שאלו. ואז כעבור זמן קיבלו תשובה, התקשרו בטלפון ואמרו, הרופא בדק את המרשם, אומר שזה יזיק לחולה, יכול אפילו לגרום למוות, לא לקחת את התרופה. אז הם באו אלינו ואמרו, נו, כאלו, מה אתם אומרים? אז אמרנו, אמרנו לכם שככה זה יהיה, מה זה לא נורמלי בכלל לפנות. ואנחנו הלכנו לבדנו, בהתחלה הייתה תוכנית להשתלט על המטוס בערך עם 200 נוסעים, שזאת תהיה תנועה, הרבה אנשים ייכנסו 200 פעילים, נשים, ילדים, שלא יגידו שזה קבוצת טרוריסטים, שזה עם ישראל יוצא. אבל עכשיו לא הייתה ברירה, זה מצאנו איזשהו מטוס קטן, טיסה שהיא מביאה אכן קרוב לגבול, ואמרנו, בדקנו, מרקדים שצטס, עם השותף עוד נוסף, אדוארד קוזניצוב, שגר עכשיו במוצא, הם טסו, בדקו את הקו טיסה מוצע, אמרו מצוין, במקום להשתלט באוויר, שזה יכול להיות מסוכן, מסתבר שהמטוס נוחת ביער, כי זה לתיירים, היה מיועד לתיירים ולציידים, יש שם הרבה יערות, הרבה חיות, ומותר, יש צייד מאושר, אז להביא את התיירים שם למקום, נוחתים ביער וחוזרים מיד. זאת אומרת, עדיף שהטייס יצא לפתוח את הדלת, אנחנו פשוט ניקח אותו ככה יפה בידיים, ונוציא אותה חוצה, נקשור אותו טוב, נסתום לו את הפה שלו יצרח, ותכנן לעשות את זה בקיץ, אז לא יקרה, ישכף קצת, ינוח שם, ואז נגיד לטייס השני, היו שניים, נגיד לו, אתה ראית מה שקרה לחבר שלך? אז תצטרף, אם הוא לא ירצה, אז אנחנו נטפל בו, וזה, כי מה שהיה להם, אנחנו ביררנו שיש להם אקדחים והם חותמים בקווים כאלו קרב לגבול, מתחייבים שאם ינסו לברוח, לפגוע בכל מי שבורח. אז אמרנו, אם יש להם נשק, אז לגיטימי שגם יהיה לנו נשק. אז היה לנו גם אקדח. ואמרנו, נראה מי ישלוף ראשון. אם הם רק יזיזו יד, ידענו שאצלם זה בתיקים על יד הכיסא, ברגע שהוא יתכפף לכיסא יקבל מה שמגיע. כלומר, לא רצינו, אמרנו, בלי דם, כן? כי זה מדובר בכל זאת על הפעולה יפה, זה צריך להיות מפואר. אבל מלחמה זו מלחמה. אם הם רוצים בנו, אז אנחנו צריכים. ככה זה תכננו, ואני חייב להגיד, בקטע זה שכאילו לא קיבלנו אישור מהממשלה, ואפשר להגיד, הלכנו נגד, אבל לא ככה. אחרי שכבר, ברוך השם, עלינו ארצה, הרבה שנים אחר כך, הייתה קבלת פנים בכנסת, לכבודנו. והיה שם אז יושב ראש הכנסת, מר שלמה הלל, גם כן איש מחתרת עיראקית, ספר, אם קראתם על הפעילות שלו, והוא אמר בנאום שלו, אמר, כל הכבוד, חבר'ה, עשיתם מה שהיה מוטל עליכם. אז אני בנאום התשובה אמרתי, הלא איש לא הטיל עלינו, ההפך, אמרו שלא נעשה. אבל אני אמרתי, אני שמח שעכשיו אנחנו מקבלים את האישור למפרע, שאכן זה היה מותר עלינו, וכך ידענו, ואכן עם ישראל הטיל את זה עלינו, ידענו שזו אחריות שלנו, ברוך השם שקיוונו. אז לכן זה היה לא נגד הרצון של העם, ולא נגד הרצון של הממשלה, ידענו. וזה דבר ודאי כזה שאתה אף פעם לא יודע הרי. בסוף יכלים, גם אם קיבלת איזושהי משימה, ולא עשית נכון, יכלים להגיד שפישלת. לכן ככה זה בחיים, אתה מסתכן. או שיגידו, ככה ש... מה שיגידו. בקיצור, כל זה טוב ויפה. הגענו בסוף לשדה התעופה, אז מה להגיד, זה לא היה בחג החנוכה. אבל זה היה בחג השבועות. לא ממש בחג השבועות, ביוד א' סיוון. יוד א' סיוון, סיוון שבוע שעדיין לא אומרים תחנון, זאת אומרת בתוך שבוע של מתן תורה. אז איזה מופת יפה, נכון? עם ישראל פורץ את הים סוף, אפשר להגיד, את ה... כן? יוצא בחג מתן תורה. התרוממות ודאי אי אפשר לתאר, שמחה גדולה. הגענו לשדה התעופה, בלילה ישנו ביער שם, בבוקר קצת ניקינו את עצמנו להיראות תיירים. כל אחד בפני עצמו, קנינו כרטיסים, בשלב זה הכל לגיטימי, הכל מאושר. והודיעו העלייה למטוס, איזשהו שעה 8:30 בבוקר, הולכים למטוס, אז זה תעופה מקומי, אז לכן לא באוטובוסים ולא בכאלו שרגולים, אלא ברגלי, אתה הולך. עכשיו אני מסתכל, אני הייתי אחרון. הסתכלתי לחברים שלי, הייתי גאה מאוד. כי כשאמרתי, רציתי להתגייס לצהל, ראיתי פתאום חבר'ה עם התרמילים, אמרתי, הנה, התגייסתי, אני כבר בגולני, כן? גולני, אז זה היה פופולרי. זה משתנה, אבל זה היה... 1970, לפני 36 שנה, אז היה גולני, היה שם דבר, גם עכשיו לא גריע. מכל מקום, כך אני מסתכל בגאווה. חברים מסתובבים, מסתכלים עליי, מה שאני אומר, מה הם מסתכלים עליי? צריך להגיד שכמה שאני קצת ירדתי מנושא הדתיות, אבל כמה דברים שמרתי. קניתי לעצמי כיסוי ראש. הייתי בגלויות, הגיעו אלינו גלויות מהארץ, הייתה גלויה של זקינים כאלו, אתם יודעים, עם ברטים שחורים. היה מודה כזאת, גם עכשיו הולכים. אז קניתי לי ברט שחור בהזדהות. אמרו לי, מה אתה, זה של נשים. זה מצחיק שאתה הולך. לא, אני ככה, כמו הזקינים בירושלים, ככה אני גם הולך. ואמרתי, מה, עכשיו אנחנו הולכים לשדה התעופה, למטוס, והם עוד מסתכלים על הברט שלי, יש להם זמן לשטויות כאלו. אחר כך הבנתי שזה לא נכון, לא הסתכלו עליי. תסתכלו מה שמאחרי גבי, או יותר נכון מה שלא מאחרי, הטייס שלנו, נרגדים שצלו היה. ראינו אותו בשדה התעופה, ופתאום הוא נעלם. איפה הוא? אז אמרתי לעצמי, הרי למדתי שחייל ישראלי ראש גדול מאלתר. אני חייב ליזום. מה אני יוזם? אני הולך לחפש אותו. לא נופל ברוח, ראיתי אותו לפני חצי שעה במקום מסוים, הוא בא עם אשתו, עם שתי בנותיו, אז אני רץ לשם. הגעתי לשם, אני מצטער, יש לי פה איזושהי הודעה חשובה, אני רק אסתכל אם זה משהו לא חשוב. אז הגעתי לשם, אני רואה, הנה, יושב משהו, מנגן על הגיטרה, הבנות שלו, שתי בנות קטנות, אוכלו צנדוויץ'ים, אשתו, משהו מכינה. אני כל כך כעסתי, אמרתי, מה קורה? אנחנו פה בדרך לארץ ישראל, אתה עוד אוכל סנדוויץ'ים. אז הוא אומר, תשמע, איזה עלייה, צריך להיות ב9. עכשיו זה רק 8:30, הקדימו, משהו לא בסדר. אמרתי, יש לך זמן, שטויות. זה לא צבא, באזרחות הכל יכול להשתנות. בקיצור, הוא אמר, בסדר, אני הורס דברים, תגיד לחבר'ה שאני מצטרף. רצתי חזרה, אם הייתי בהתלהבות גדולה, קודם, עכשיו הייתי פי שתיים. למה? לא רק הולך לארץ ישראל, אני גם הצלתי את המצב, אני גדול. מצאתי את הטייס, אני מביא להם את הטייס עכשיו. חזרה להגיד להם, חבר'ה, הכל בסדר, ממשיכים. נכנסתי חזרה לכיוון המטוס, פתאום קיבלתי מכות, מכות, נפלתי על ה... הפילו אותי על הביטון של שדה התעופה, קשרו ידיים, משקפיים נפלו, אבל בכל זאת שהרימו אותי, ראיתי שעומדים אנשים עם נשק שלוף, מכוון עליי, ושם, על יד המטוס, יש תגרה. איזשהו כמה פלוגות של, אני יודע, סיירות, קמנדו, משהו, התנפלו על החברים, תופסים אותם, כלבים, ג'יפי, משהו, ממש מבצע גדול מאוד, עד שקשרו אותם. בינתיים שמעתי יריות, ירו, הסתובבתי, ירו בטייס. מובילים אותו, קולו שטוף דם. אשתו צורחת, הבנות בוכות, טרגדיה. הכל נגמר. איזה דבר זה? עוד כמה דקות לפני זה בהתלהבות, בציפייה, פתאום הכל נגמר, תפסו אותנו, החיים נגמרו. אי אפשר לתאר. יד חילקו אותנו, כל אחד לקחו לחדר בביתן שדה התעופה, יושבים שם חוקרים בכל חדר, חוקרים אותי, הכל הם יודעים, מודפס אצלם, כתוב בשדה התעופה, פועלת קבוצת מחבלים יהודים עם נשק, פקודה לעצור, לחקור, והם חשודים בניסיון לפגוע בביטחון המדינה, לפגוע במולדת, להשתלט על כלי טייס שלנו, ולהזהיר שאם הכל יימצא נכון, צפוי גזר דין מוות. תחתום פה. אז חשכו עיניי שקראתי את זה. תגידו, נו גיבור, אתה אמרת, אתה מוכן למות, איך אתה חשכו עיניי? ככה זה בחיים, אתם יודעים, לפעמים מסתערים, לפעמים נסוגים, אי אפשר להיות גיבור כל הזמן. אז אמרתי, זה לא טוב, זה לא טוב. אמרתי, אבל הם קשרו את ידיים, בקושי אני הרגשתי את הידיים, אמרתי, לפחות אתם רוצים שאני אחתום, אז תתירו לי את החבלים. התירו חבלים, ניארתי קצת, קראתי עוד פעם, אמרתי לו, אני לא חותם. אומר מנובל, אתה עוד מוצא לצחוק פה, אנחנו נראה לך את הצחוקים. לקחת אותו לכלא, שם הוא יספר את הכל. שם אותי בפרייבט כזה, של שירותי ביטחון, למה אני מציין את זה? כי ראיתי את העיר. פעם אחרונה, אחרי שנים רבות, הכל ברחבים סגורים לגמרי, אין חלנות עם שום דבר, לא ראיתי שום דבר. אבל פה, בפעם האחרונה, כאלו נפרדתי עם החופש. הסתכלתי, חודש סיוון, י' סיוון. אז מה להגיד? זה גלות בוודאי, אבל בכל זאת שמיים כחולים, השמש זורחת, אנשים הולכים לעבודה, חיים. זה חיים. ולי כבר אין חיים. תתארו לעצמכם, מבילים אותי כמעט לבית כברות, גמרתי את החיים שלי. שאלתי את עצמי, נו, מה תגיד עכשיו? אתה מצטער? ויש רגעים בחיים של האדם שלא משקר לעצמו. אז גם לא שיקרתי לעצמי. אמרתי לא. אני לא מצטער. אני שמח. כי אני כל כך אוהב את ארץ ישראל, את עם ישראל. והייתה לי פה הזדמנות להוכיח את האהבה. הוכחתי. עכשיו אני יודע שאני אדם אמיתי. כי אדם סתם אומר, אני אוהב, אשר צריך לשלם מחיר על האהבה, לא מוכן שום דבר. הייתי שונא את עצמי אם הייתי מבטל על האפשרות הזאת. עכשיו אני יודע שאני אדם אמיתי ושלם. אז אני שלם עם עצמי. ככה זה הולך, כמו בקדחת. פעם נופל, פעם קם, הביאו לכלא, הכניסו לתא, נפלתי שם איזשהו היה מזרון, משהו, נפלתי לישון, לישון, התעוררתי אחרי שעות שינה, הסתובבתי, הסתכלתי מסביב, לא, זה לא היה בחלום, אני בכלא. מה לעשות, מה לעשות, אני אמרתי. אז יהיו חקירות, אחר כך יהיה משפט, אחר כך אולי באמת יגזרו גזר דין מוות. אני צריך לשבת, להמתין עד למוות. פס, לא מסוגל. אני אמרתי, היו גיבורים. מעניין, הדבר הראשון, גיבורים אמרתי, היו גיבורים. יהודה המכבי. מי עוד? אמרתי, דוד המלך. מי עוד? אני יודע, מרדכי אנילביץ'. אבל זה לא אני. אני סתם סטודנט יהודי מהגלות. לא מסוגל שום דבר, אני לא רוצה להיות פה. איך הגעתי? מה עשיתי? אני לוחם על ארץ ישראל, אני עכשיו צריך לייצג את עם ישראל. אני נולדתי בין הגויים, אני לא יודע שום דבר על עם ישראל. לא קיבלתי חינוך,
ועכשיו על כל זה מה שאני יודע, מה שאני לא יודע, אני צריך לשלם על החיים. הרגשתי לא טוב. ואז התחילו חקירות. וקשה להגיד, אבל שעוצרים הרבה אנשים, אז אנשים מדברים. עצרו עשרות אנשים. ואז לוקחים מכל אחד משפט שאמר, והיה לשם, היה אצלם קבוצת מחקר. לוקחים מכל אחד איזשהו וידוי, איזושהי ידיעה, מדביקים יחד ומוכרים לך. פתאום אתה רואה, הם יודעים. איך הם יודעים? הוא אומר, נכון, עשית ככה. הוא אומר לי, חוקר אומר לי, תראה, אתה מסתגר, אתה לא רוצה לדבר. אתה יודע שחברים שלך כבר סיפרו עליך את הכל? הם יותר חכמים ממך, הם מצילים את החיים, ואתה קובר עם השטויות שלך, אתה תהיה למטה למטה. אז אמרתי, זה לא נכון, הם לא משתפים פעולה איתכם. מה לא נכון? תראה, הנה, חבר שלך מספר שנפגשתם ביום כזה, בשעה כזאת, אמרת לו זה וזה וזה. הלב נופל, אתה רואה מה זה? איך הם מתנהגים? וזה היה קשה מאוד להתלבר. עד שאמרתי לעצמי, אני לא מקבל את זה. לא יכול להיות חברים שלי חזקים. ואיך שהם יודעים את הדברים האלו, אני לא יודע, אבל אני סומך על החברים. זה דבר חשוב מאוד, לסמוך על החברים. לא להטיל ספק, כי זה מחליש מאוד. כאילו, אז בשביל מה בכלל כל העסק? והיה עוד דבר קשה אחד. טוב, אני צריך לציין בוודאי, שמכיוון שלא העברתי עדויות ולא מסרתי, לא שיתפתי פעולה, אז אחרי בערך חודש של חקירה, אמר לי חוקר, תשמע, אתה לא מפחד מאיתנו, הוא אומר. אתה יודע שזה לא נורמלי? הוא אומר, פה כולם מפחדים. אתה לא מפחד? לבית חולים לחולי נפש. אנחנו... יש לי רקורד. מה לעשות? כן. והכניסו אותי למכון לפסיכיאטריה קלינית, שזה דבר מסוכן מאוד, כי ידעתי שכל המתנגדי השלטון שלא מצליחים לפצח, מכניסים לשמה, מכריזים שהם חולים, נותנים זריקות תרופות, עד שיוצאים מדעתם, שולחים אותם לצמיתות, לבית חולים, לא יוצאים משם. ואמרו לי, אם לא תשתף פעולה, אתה לא תצא מכאן. אז זה היה לחץ גדול מאוד בחיים שלי. היה מזל, ודאי התפילה עזרה. בתחילת החקירה, ושם במכון הזה, לפסיכיאטריה קלינית, נכנס ראש מחלקה, יהודי, דניאל לונץ, לא יהודי טוב, כי שם לא עובדים אנשים טובים, מי משתף פעולה עם השלטון הרשע, אנשים רעים. אבל אני יודע מה, אולי בפעם ראשונה הגיע אליו יהודי שרוצה להיות יהודי, רוצה להיות בארץ ישראל, אז הוא נכנס ואומר, נו, רציתי להיות נשיא של מדינת ישראל, זאת אומרת, שיגעון גדלות. אמרתי, מה פתאום? רציתי להיות משיח, הוא מתמצא, יודע. אמרתי לו, לא, יש לי דוד בבת ים, אז אבא אמר, צריך קצת לשחק אדם פשוט. אז הוא אומר, תשמע בחור, אתה נפלת בבור, אתה נפלת בפח. מה קרה לך? הוא אומר. אתה בכלל, אתה קראת משהו מהרצל, קרא שמות של כמה ספרים, אלט נוילנד, הספר המפורסם של הרצל. הוא ידע, היה יהודי מבוגר, כנראה עוד לפני... שהשלטון הזה השתלט שם כבר היה קשור. אתה למדת מה שאתה יודע מי זה חיים ויצמן, אתה יודע מי זה? אמרתי, קצת יודע. טוב, הוא אומר, איך אני יכול לעזור לך? אמרתי לו, לא יודע, אתה לא יכול לעזור לי. אני מבקש ממך רק דבר אחד. אל תגרום לי שום דבר רע, אל תזיק לי. זה הכל? אמרתי, זה הכל. כי חשדתי ממנו, אמרתי, אולי הוא סתם ככה רוצה לקנות האמון שלי, ואז שאני כאילו אמסור לו איזשהם מכתבים או איזה נתונים, אבל אמרתי, מידך, אולי הוא באמת בכנות רוצה לעזור לבחור יהודי, אז אמרתי לו, ככה, אמרה ניטרלית. ברוך השם, אחרי החודש של החקירות שמה, שהיו ממש חקירות קשות, אני הרגשתי שאני יוצא מדעתי, עם כל האווירה שם של המשוגעים, של האיומים וכל מיני, הם עשו ניסויים עם כל מיני אלקטרודות, חיברו אותי, שאלו שאלות, הייתה זווה, חשבתי שאני אשתגע משם. ברוך השם, אחרי חודש, שלחו אותי חזרה לכלא, לחקירות. ושם בחקירות, החוקר הזה הציק לי מאוד, צחק ממני. הוא אומר לי, אתה רצית למות בשביל הארץ ישראל. הוא אומר, אתה יודע משהו על ארץ ישראל. הוא אומר, אני אגלה לך את הסוד. שלחו אותי בשליחות, הייתי שם במדינת ישראל. אני אגיד לך, זה מדינה לא שווה כלום. חבל על הזמן, למה אתה הולך למות. יותר טוב תסתדר פה. הוא אומר, בכלל, תסתכל על עצמך. אתה אחד משלנו, אפשר להגיד אח קטן שלי. דובר רוסית ראותה. הוא אומר, בוא נדבר על טולסטוי, על פושקין. אתה יותר, יודע טוב יותר ממני. אתה בן תרבות של הרוסים. מה אתה בכלל הכנסת את השטות הזאת בראש? תתחרט, תבוא אלינו. הוא אומר, תקבל כמה שנות מאסר, אחר כך תחזור, תחיה חיים רגילים. זה יותר טוב, במקום שאתה מתעקש, תקבל כדור בראש, גמרת את החיים שלך. ככה פרקטי מדבר, דוגרי. ומה שהציק יותר מכל זה מה שהוא אומר לי, איזה יהודי אתה בכלל? במה אתה יהודי? ואני מסתכל על עצמי, באמת, חוץ מהעצרות כלליות שאני יכול להגיד, אין לי שום דבר, כמו כולם. אז תגידו, מה עם הזקן הזה, עם הפאות? אבל בלי פאות ובלי זקן, כמו כל יהודי בגלות, איכשהו מסתגרים, נראים כמו כולם. כן? כך אני גם כן נראיתי, אחד כמו כולם. אני חזרתי לתא, הייתי מאוד מדוכא. אמרתי, אני נשחק פה, אני נמצא פה בעולם של הגויים. כל עוד שהייתי במחתרת, הייתי קשור לחברים, אווירה, דיבורים, הכל זה החזיק אותי. עכשיו אני פה לבדי. אין פה עם מי לדבר, ואני מרגיש שאני נשחק. עוד מעט אני באמת אהיה כמו כולם, כזה גלמי. שום דבר, לא יהודי, לא כלום. יקבל שנות מאסר, ושאחזור, כבר איש לא יכיר בי שאני הייתי פעם יהודי וציוני. אני חייב להציל את עצמי. אני צריך, חייב לשכנע את עצמי וגם את החוקר וגם את הגויים שאני אכן יהודי. אז איך עושים את זה? חשבתי, איך להוכיח שאני יהודי? צריך להתנהג כיהודי. איך אני יכול להתנהג כיהודי? מצוות. אמרתי, איך אם הייתי יודע, הייתי לומד שם במחתרת, במקום להתעסק בכל מיני פעילויות, קצת תופס איזשהו יהודי זקן שיודע קצת, היה מלמד אותי, חבל, חבל, הפסדתי את הזמן, לא יודע שום דבר, רוצה ולא מסוגל להוכיח. אבל אמרתי, בכל זאת משהו אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות? הנה, לקחו ממני את הברט, כיסוי ראש, בוא אני אחסה שוב פעם את הראש, אין לי במה לחסות, מטפחת אף. לקחתי מטפחת אף, לקחתי, עשיתי קשרים במטפחת אף, מכל צד, ככה, כמו נובשים בשפת הים. שמתי על הראש, מובילים אותי לחקירה, הכניסו, החוקר מסתכל ככה, אומר, אתה באמת קצת, זה... אומר, תוריד מיד את הסמרטוט, מה אתה לא מבין, זה מוסד ממלכתי פה, זה צריך, אתה אדם תרבותי, אל תעשה מעצמך כזה. אמרתי, זה לא נכון, אני אמרתי. אכן, אצלכם, אצל הגויים, התרבות זה להוריד כובע שנכנסים, ואצלנו ההפך, לחסות את הראש. ואמרתי לך שאני שייך לתרבות של עם ישראל, מסורת יהודית, ואני מתנהג כאדם תרבותי על פי תרבות שלנו. ופה הרבצתי לו שיעור שלם במה שכל מה שאני ידעתי פה ושם, אז הוא רשם את הפרוטוקול, פעם ראשונה חתמתי, הייתי שלם עם זה. הוא אמר לי, אתה צוחק מאיתנו, אתה חושב שאתה חכם, הוא אומר, אז אני אומר לך, אתה טיפש. כי אתה תקבל עונש יותר חמור בגלל השטויות שלך. הוא אומר, אני מזהיר אותך, תפסיק את זה. עכשיו תוריד אותו חזרה למרתף. ישבתי במרתף, אחר כך התברר שזה היה תאים של בית כלא של גסטאפו. אתם יודעים מה זה גסטאפו? זה המשטרה החשאית של הנאצים, ששם חקרו... אז הם, הרוסים באו, לקחו מהגרמנים את הכלא, וככה אני ישבתי שם במרתף הזה, מלוכלך, חשוך, אבל חזרתי לשם, הייתי קצת מעודד. אמרתי, נו, הוא כועס, זה טוב. שעד עכשיו הוא אמר, אחי קטן, מה אני, איך אני יכול לעזור? זה כמו, אתם יודעים, המסטיק שנדבק אצלך. אז הוא לא רוצה חברים כאלה, לא רוצה אחים כאלה. עכשיו הוא כועס, ברוך השם, אז כבר כל אחד יודע את המקום. זה טוב שהאויבים כועסים. טוב שהאויבים כועסים. זה המקום הטבעי. אני לא אוהב את האויב, הוא לא חייב לאהוב אותי. עכשיו, אמרתי לעצמי, נו, אם אני בדרך נכונה, צריך עוד איזשהו דבר. מה אני כבר יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אין לי שום דבר פה. אמרתי, אני יכול להתפלל. לא זה שאני יכול להתפלל. אני רוצה להתפלל. מה זה? אדם נמצא במצב כזה, בסכנת חיים, אז זה כל כך טבעי להתפלל. הייתי כמה פעמים בבית כנסת, שמעתי קצת תפילות, מישהו הסביר לי גם את המבנה של 18, אמרו לי, זה לא כמו אצל הגויים שכל הזמן שאתה מבקש על עצמך כל מיני בקשות. פה אצלנו, כלל ישראל, אתה מבקש על כלל ישראל. גאולה, הצלה, מלך דוד, אז איכשהו עם 500 מילים שלי שלמדתי, הרכבתי תפילה, גם כן, על גאולת עם ישראל, במיוחד אמרתי, קדוש ברוך הוא, עם ישראל בגלות ברוסיה, תוציא אותו מכאן, וגם על המשפחה שלי קצת ביקשתי, ובסוף אמרתי בתפילה, וגם אותי תוציא מכאן, כי קשה לי מאוד. כך כתבתי את התפילה, בכל הזדמנות, תפסתי מקום, התפללתי, אמרתי לעצמי, בעצם בבית כנסת, הרי מתפללים לכיוון ירושלים, איפה פה כיוון ירושלים במרתף? היה שם איזשהו אשנף קטן עם הרבה סורגים, אבל בקושי רואים את האור, ודאי שאני לא יודע איפה מזרח, איפה מערב, אמרתי, רגע, אבל מסופר על דניאל הנביא, שהיה בבבל, היה עולה לעליית הגג, פותח את החלון, מכוון ליבו לירושלים. אז זה ככה גם ההלכה בשולחן ערוך, שמי שלא יודע כיוון, צריך לפתוח את החלון, לכוון את ליבו. אז אמרתי, נו, את הלב אני אוכל לכוון, בכל זאת עמדתי מתחת לאשנב הזה, אז תגידו, איך הוא יודע? אמר שלא ידע שום דבר, אפילו ידע על דניאל הנביא, אז ככה זה. שאדם מאוד רוצה, מתאמץ, פתאום הדברים מתחילים לעלות, כאילו פה שמעתי, פה אמרו, פתאום זה נדבק, כמו לפני המבחן, אתה הולך למבחן, לא יודע שום דבר, יושב כבר קצת זוכר, ככה פתאום התחילו לעלות כל מיני דברים, אני כבר יודע. התחלתי להתפלל, התפללתי כמה ימים, אחרי כמה ימים, פתאום נפתח את הדלת, נכנסים סוערים בריצה, תופסים אותי על יד הקיר שם, אומרים, כל הזמן אתה עומד על יד החלון, מראים עיניים ככה, מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לברוח, או אתה רוצה לשלוח איזשהו מכתב? אמרתי, שום דבר סתם אני אומר, סתם, אנחנו יודעים את הסתם הזה, עשו חיפוש, מצאו, הנה, מכתב, מכתב לקדוש ברוך הוא. מה כתוב פה? לא משתף פעולה, לא מגלה. בסדר, אנחנו כבר נדע, נמצא את זה. טוב, היו להם לצערנו הרבה משטפים יהודים שתרגו להם את התפילה שלי, מביאים שוב פעם לחוקר, אני רואה כבר התפילה שלי מונחת בפניו, הוא אומר לי, יוסף, אתה דתי? אתה אף פעם לא היית דתי, מה קרה לך? הוא אומר, מי השפיע עליך? מתפלל, מכסה את הראש? מי השפיע עליך? באמת הבן אדם חושב, יושב יהודי, בתוך תא, אין לו פגישות, אין לו שום דבר, אין לו ספרים, פתאום נהיה דתי, מתחיל להתפלל, אולי לא מאמין שהקדוש ברוך הוא, אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא גם בכלא, לא מאמין. אני מצאתי את התקשורת, פתאום יצרתי את התקשורת, לא חינם סטודנטי תקשורת, התחלתי לתקשר עם הקדוש ברוך הוא, קיבלתי ממנו הוראות איך לנהוג, ממש, זה היה כאלו, גיליתי תורה בסיני, במרתף הזה, נו, הייתי ממש בהרגשה טובה, הוא הפסיק לדבר את השטויות שלו, הוא אומר כבר שאני דתי, צריך להמשיך, עוד משהו. אמרתי, מה אני יכול לעשות? אמרתי, לשמור שבת, זה כן אפשר. אמר, מי לא יודע שיהודים שומרים את שבת, אפילו גויים יודעים. אמרתי, איך אני יכול לשמור שבת? לא צריך לעבוד. אז אמרתי, קודם כל אני יכול לנקות את התא לפני כניסת שבת, ביקשתי מים ו... בצמרטוט התחלתי לשפשף את הרצפה, ושם זה כבר נראה משונה, שאדם שם יודע, יושבים שם עוד אסירים, בכל מיני תיקים, בוכים, מצטערים, עזובים, עבודים, פה אחד, שלכאורה יש עליו, יכול להיות גזר דין מוות, מתחיל לנקות את התא ואת הזה, מה קרה? אני שפשפתי את הקיר, מצאתי שם מסמר, מישהו תקע מסמר, עברתי עם המסמר הזה, אני יכול לחרות על הקיר נרות שבת, ואני אדליק לכבוד שבת, אני אעשה כאלו את השתי שעשה לעבוד, וזה יהיה הדלקת נרות בשבת. עכשיו לקחתי את המטפחת אף שלי, קראתי לשתי קראים, אחד זה יהיה כיסוי ראש, אחד כיסוי חלות. אגרתי לחם קצת, נותנים קצת לחם, אז אספתי במשך שבוע קצת לחם, היה לי כבר הכל מוכן לקבלת שבת, כתבתי לי תפילה יותר ארוכה לקבלת שבת, לא זכרתי, דמיינתי איכשהו, וככה הדלקתי נרות, תשתשתי, עשיתי ככה כמו שצריך, כי למה פעם הגיע למחתרת שלנו גלויה מארץ ישראל, והיא לא יודע איזה חכם, צילם אישה מדליקה נרות. ויותר מזה כתוב, למטה היה כתוב נוסח הברכה, אני ודאי העברתי את זה כנושא לימודי באולפן, וזכרתי גם אני, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, וזה, אז הנה כבר ידעתי, מדליקים נרות, עושים ככה, כמו ששם בתמונה, תגידו, ואימא לא הדליקה, אימא לא הדליקה, מה לעשות, לא הדליקו, לא ידעו, אבל לפחות, זה ראיתי, עושים ככה, הסרתי את העיניים, הסתכלתי על להבות, פתאום אני ראיתי ממש כאילו אור עולה מהם. ראיתי אור עולה מתוך הלהבות האלו. זה היה נס. לא נס חנוכה, אבל הגודל ההתלהבות והשמחה, התפללתי, עשיתי סעודת שבת עם הלחם, גם בערב נותנים חצי ליטר של מים חמים. איזה תענוג, אכלתי, שתיתי. נו, התחלתי לשיר שירים של המחתרת. דוד, מלך ישראל חי וקיים. ארץ זבת חלב ודבש. זה שירי שבת שלי בכלא, ויש שיר נפלא של חלוצים ראשונים, ארצה, עלינו ארצה, כבר חרשנו וגם זרענו, אבל עוד לא קצרנו, איפס, כאלו. יש לי קצת, סבא שלי היה חוסיד, אז אני התחלתי גם לרקוד בתוך התא. ממש ככה, לא היה מקום, אבל קפצתי, הלוך וחזור ושרתי שירים. שמעתי רשרוש מאחרי הדלת, אמרתי, אולי באו מומחים לבדוק, כן? מה עושים? אז אמרו, הנה הוא מדליק נרות שבת, הנה הוא מקבל שבת. אמרתי, נו, מה תגידו? עם ישראל אפילו בתא וכלא לא נשבר. אחרים נשברים, לנו יש כוחות אל-טבעיים, שיכולים אפילו בתנאים כאלו לתת את השמחה. וככה נגמרה החקירה. צריך להגיד שבמשהו ניצחנו בחקירה הזאת. למרות שאמרתי, האווירה לא הייתה כל כך טובה של ה... כל מיני וידויים ושיתוף פעולה, זה לא היה כל כך נחמד. אבל נתנו בסוף החקירות לראות את כל העתיקי החקירות, ובדף אחרון היה כתוב, הודעה ממחלקת מבצעים של שירותי ביטחון, אז היה קרוי קגב, במהלך החקירות חקרנו 1,000 איש, חברי התנועה, ו1,000 אלו קשורים לעוד אלפים, אין באפשרותנו להמשיך את החקירה, אנחנו מציעים לסגור את התיק. מה זה עדות? שהתנועה שלנו באמת תנועה עממית, ניצחנו. לא יכולים להמשיך, כי יודעים, עוד 1,000, עוד חקירה, כמה אתה יכול. וצריך להגיד, ודאי, מי ששמע על שמו של סטלין, אז היה רודן אכזרי, ובשבילו זה לא הייתה בעיה להמשיך, אבל הייתה תקופה אחרת. הרוסים כבר נחלשו, אחר כך התמוטטו גם, אבל אז זו הייתה תקופה של החלשות, היו כבר קשורים למערב, היו מעוניינים בטכנולוגיות, גם קיבלו חיטה בחצי מחיר מאמריקאים, לא היה מספיק לחם, אז לכן לא היו יכולים כל כך לשחק, וידעו שהנושא של היהודים זה נושא כאוב, אז לכן מספיק. כאן כבר היה, כבר התחילו כבר צעקות בין היהודים, עוצרים אנשים, וחקירות וזה. בקיצור, אני לא הגשתי בזמן החקירה טוב, כי מאוד הצטערתי באמת. ראיתי כמה אנשים עצורים, ותיארתי לעצמי את התמונות, איך שעושים את המעצרים, באים, בדרך כלל הרי עושים את זה בלילות, בערבים, פורצים הביתה, הילדים קמים, מתחילים לפקוט, מתחילים לעשות בלגנים, להוציא דברים, אבא לכבר עומד עצור, אשתו בוכה, מה זה זה? צער, ולחשוב, הנה, החברים הבהירו, אמרו שככה זה ייגמר, ולא שמעתי להם, ועכשיו כל יום אני, בזמן החקירה, להפעיל עליי לחץ, כדי שאני אבין איזה מפלה אמרו, פה עצורים ושם עצורים, מאות אנשים, וכל זה אני עשיתי. זה קשה מאוד, כמה שאני שלם ממה שהחלטתי לעשות, אבל לראות את התוצאות, באמת, לא הצלחנו, גם אנחנו עצורים, וגם גוררים האחרים אחרינו. זה הרגשה מאוד לא טובה. מה, זהו. פשוט לתאר את האווירה, שזה לא כזה סבבה שאתה חוגג ואתה כבר יודע שעוד כמה שנים אתה תופיע בפני החבר'ה במכון מיר, תוכל להתפאר. בכלל לא. חשבתי, זהו, אנחנו הולכים למות. ירצחו אותנו, יעצרו את האנשים, גמרנו. ואז קבעו תאריך של המשפט, ביטלו את התאריך, דחו לזמן אחר, ויושבים, יושבים, כבר נמאס. אתה אומר, כמה אפשר, רוצה לדעת מה יהיה, מה יגזרו, שיגזרו רק לגמור עם זה. ודוחים, דוחים, בסוף קבעו תאריך, באנו לבית משפט, כל העצורים, בפעם ראשונה פגשתי את כל החבר'ה, זה שמחה גדולה מאוד, להיפגש עם כולם יחד, זה עידוד. אבל הם לא נתנו לדבר, הפרידו על יד כל האסיר, עומדים שני סמלים, לא נותנים לדבר אחד עם השני, כי הם יודעים שהכוח של עם ישראל, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, אבל אפילו את זה לא נתנו לנו. ובכל זאת, לקראת כבר גזר הדין, אחד מהחברים שלי, אריה חנוך, גר עכשיו ביישוב ברקן, התכופף אליי, לוחש לי, אומר, אתה יודע, היום נר ראשון של חנוכה. אמרתי, עכשיו אני מבין למה דחו את התאריך של המשפט. הקדוש ברוך הוא רצה שהמשפט יהיה בחנוכה. להגיד לי, יוסף, תזכור, אתה לא בא סתם ככה. אתה באת משם, מהבורות האלו. אתה מייצג פה את הקדושים האלו שנפלו על קידוש השם. אתה מייצג את עם ישראל שלחם שם בארץ ישראל החשמונאים. אמרתי לעצמי, אני מעכשיו מגויס לצבא החשמונאים. פתאום הכל השתנה. כמה שאמרתי, בהתחלה הייתי מדוכא וראיתי שאנחנו מפסידים, פתאום התאריך, העיתוי, חזר, החזיר את כל הכוחות. וברוך השם, ככה גם לכל החברים. מה שלא היה קודם, כאילו לא היה כלום. עכשיו כל אחד קם להביא את ההודעה שלו, וכל אחד אמר על אנטישמיות, ועל ניסיון לבלל, ועל הרדיפות, ואנחנו מאשימים אתכם, אתם הרוסים רוצים להטמיע אותנו, ומה עשינו? אנחנו קמנו במרד נגד הצדק הזה שאתם עושים. אנחנו לא רוצים להיות בכלא. אנחנו, אין לנו שום דבר נגד השלטון שלכם. אבל תתנו לעם שלנו לצאת מפה. אנחנו לא רוצים להיות פה. אישה אחת, סילבה זלמנסון, אמרה ככה, ממש, בעברית, בלשון הקודש, אנחנו נשבעים מדור לדור, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. זה הקפיץ את כל הפיוזים שם בבית משפט, איך היא מעיזה בעברית להכריז דברים כאלו. שאלו אותי, נו אתה למה אתה רצית לברוח לארץ ישראל? אז אני אמרתי, תראו, הקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לאברהם, יצחק ויעקב, ואני מבני בניהם, אז אני חייב להיות שם. קפץ טובה, אומר, הוא מנדלביץ' דתי פנאטי. חבל על הזמן, אומר, אנחנו לא מבינים איך בן אדם כזה גדל פה במציאות שלנו. אדם מסוכן ביותר. אני קיבלתי פרס. אני אומר, הרי אומרים שבלעם הרשע שרצה לקלל, כל הקללה שלו יצא לברכה. ככה הטובה הזה. הוא ודאי התכוון שיוסיפו לי על זה שנים, יוסיפו עונש על הדתיות שלי. אבל באוזניי אני זכרתי איך שהם להגו ואמרו, איזה יהודי אתה? ועכשיו הם מוכריזים, חבל, איזה יהודי, דתי, פנאטי. זה עוד כבוד, מעכשיו אני יכול לחשב, קיבלתי אישור לא מהבדץ, יותר מזה, מהקג"ב שאני דתי פנאטי. בקיצור, מה לעשות? גזרו על שני החברים המובילים, על הדין שצבא לקוזניצוף, זה הדין מוות. גם הטובע ביקש בשבילי ולאחרים, אבל בהתחשב שבכלל הייתי פי שתיים צעיר מדימשיץ, אדם צעיר, אז אמרו 15 שנות מאסר על ניסיון בגידה במולדת, על בגידה במולדת, 15 שנות מאסר על הפגיעה בביטחון לאומי, 15 שנות מאסר הניסיון להשתלט על כלי טייס, למרות שלא עשינו שום דבר, רק עמדנו על יד המטוס. אבל לא משנה, התכוונו, תקבלו. ו7 שנות מאסר על הציונות, זה הדבר הקל ביותר. חבל שלא ידעתי, הייתי מתעסק רק בציונות, זה רק 7 שנות מאסר. טוב, גמרנו את זה ככה בגאון, למרות שקשה מאוד. כבר הלבישו את החברים בגדים מיוחדים, שוללי הגרדום, הורידו אותם לתא מיוחד שלא התאבדו לפני שיהרגו אותם, ואשתו של אשתו של דימשיץ שחררו, כי היא ממש לא ידעה על שום דבר. אשתו של השני, אדוארד קוזניצוב, בוכה, אתה שומע בכי בכלא, בתא הזה, ממש קורא את הלב. ולא ידענו. אבל מה שקרה היה ממש נס חנוכה. הרי כל החקירה של בית משפט היה בימי חנוכה. ופה העלו כל אחד ביום שלו, ושאלו למה אתה רציתי לברוח לישראל. אז כל אחד בהצהרה שלו הדליק נר החנוכה מלשדו ומדמו, בלי לחשוב פעמיים אם על זה יחמיר עונש ולא, אמרו ולא פחדו. והאור הזה של הצהרה הגיע למה שקיבלנו. כפי שאמרתי קודם, חשבנו לעשות מסיבת עיתונאים שנצא ונהיה באיזושהי מדינה חופשית. עשינו את המסיבת עיתונאים בעולם בית המשפט. וכמה שהיה קשה ולא היה כמעט נציגות של העיתונאים, היה רק במוסקבה וישפטו אותנו בסנקט פטרבורג, אז זה היה לנינגרד. הקרובי משפחה שלנו ניסו לזכור בעל פה את כל מה שהיה, הגיעו למוסקבה, נפגשו עם עיתונאים, זה גם כן היה מסוכן, מסרו את זה ותתראו עכשיו לכם את התמונה. איך שהקדוש ברוך הוא מכוון כל דבר. יהודי מדליק נרות על הניסים ועל גבורות, שעשית עם אבותינו בימים ההם, בזמן הזה, איך זה שייך בזמן הזה, פותח את מקלט רדיו אחרי שידליק, אני מניח כל היהודים קשובים לחדשות, שומע, משפט, יהודים, רצו להציע את עם ישראל, ארץ ישראל, מגלות רוסיה, עם ישראל חי וקיים, אז באמת, ממש, הוא פתאום מקבל תחושה, בימים ההם, בזמן הזה, זה עכשיו, איפה אני אומר יהודי? בירושלים יצאו המונים, בהפגנה, ללכת לכותל, להתפלל, לצעוק, לגייס את ממשלת ישראל. בארצות הברית נאספו 100,000 יהודים, הלכו לבנייני אומות מאוחדות, לא שאני מחזיק כל כך מארגון הזה, בכל זאת יש לו השפעה, עשו הפגנה גדולה עם שלטים, let my people go, שלח את עמי. אז אני אומר, מה זה שלח את עמי? זה שייך עוד מעט לפרשת שבוע שלנו, זה פסח, יציאת מצרים. ככה החנוכה מתחברת גם לפסח. התחלתי משבועות, עכשיו זה פסח. יציאת מצרים, אני, כל פעם שאני נפגש עם דוברי רוסית, אני אומר, תדעו לכם, שהחנוכה בשבילנו לא רק אור של חנוכה, אלא גם תחילת מאבק לשלח את עמי, יציאת מצרים. ובהשפעה של כל ההפגנות, של כל הלחצים, של נס החנוכה, עם ישראל התעורר. כן, אנחנו אומרים הרי שזה ההתעוררות למטה, היא גורמת להתעוררות שם בעולמות עליונים, כל המלאכים קמו בצעקה, מהר, 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 מהר הוציאו את האסירים האלו, השני החברים שנגזר להם גזר דין מוות, הביאו אותם למפקד בית סוהר, בוטל גזר דין מוות. זהו. דופק לי בקיר חבר שלי, כפי שהזכרתי, אריה חנוך, ושדופקים בקיר, אז שם זה סימן שזה המקום שרוצה לדבר איתי, למרות שהקירות די עבים, יכול להיות מטר של עובי. אבל אפשר דרך הכוס לדבר. היה לו כוס אלומיניום, לכל אחד יש כוס אלומיניום, כמו טלפון, אני מקשיב, הוא אומר לי, תשמע, היה אצלי אחי בפגישה, אמר שבלחץ היהודים בכל העולם, לא רק ביטלו גזר דין מוות, ימתיקו את גזרי דין לכולם. גם אתה קיבלת, הוא אומר, רק 12 שנות מאסר. איזה? כלום. הוא אומר, אני קיבלתי 10, ועוד ככה פתאום, אנחנו מרגישים שאנחנו לא לבד, שעם ישראל זוכר עלינו, עושים משהו בשבילנו, זה כבר חם ונוח. עכשיו, שלחו אותנו לארץ הגזירה, לרצות את העונש. אז בדרך לשם, וזה ממקומות מרוחקים, הרי אורל, שנסיעה של לפחות יומיים ברכבת מיוחדת של האסירים, אז מה, כל האסירים מסכנים יושבים בתא משותף ברכבת, אבל אני כמו טוריסט נהנה מהתנאים המיוחדים, כי על תיק שלי כתוב, אסיר ביטחוני מסוכן ביותר. זה אני, כפי שאתם רואים, אני המסוכן מכולם. שם יושבים גנבים, רוצחים, כל מיני בנדיטים, ואני הייתי מסוכן ביותר. הם דחוסים, אין להביר לנשום, אני יושב בתא נפרד, נהנה, נתנו לי מכתבים לקרוא. מה ששלחו לי בזמן החקירה והמשפט, מכיוון שהייתי בבידוד, אז לא נתנו לי שום דבר. עכשיו אני קורא את המכתבים, פותח מכתב ראשון, כתוב לי שם מחבר אחד אומר, קיבלתי אישור עלייה לארץ ישראל. פותח עוד מכתב אחד מזוג חברים, שגם כן נחקרו בזמן כל העסק, כותבים לי, אנחנו בגבול עם הונגריה, קיבלנו אישור עלייה לארץ ישראל. משתי אחיותיי קיבלתי מברק. יוסף, אנחנו בדרך לארץ ישראל. פתאום אני הבנתי שזה לא רק נס פרטי שלי, שבתלוי זרדין מוות, שהמתיקו את המשפט. זה נס כללי, אנשים מקבלים מאשרות יציאה. אז עוד לא ידעתי את הממדים, כמה זה. אבל אמרתי, אם בזכות זה שאני יושב בכלא, אנשים מקבלים אשרות יציאה, אז שווה לי לשבת בכלא. כי אמרתי בפני עצמי, למדתי באוניברסיטה, לא הייתי תלמיד טוב. זה אני לא יודע לעשות. אבל לשבת בכלא אני יודע. אז כמה שיותר אני אשב בכלא, כל יום אמרתי, כל יום שבתי, אולי אני אבדי יהודי אחד לשווה. וצריך להגיד, הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתי. וככה ישבתי כמעט 11 שנה בכלא. יצא בערך, חישבתי 4,000 יום. 4,000 יום, אפשר אולי להגיד שפדיתי 4,000 יהודים. אם הייתי רוטשילד, לא היה לי מספיק כסף לבדות את כולם. אז אני המיליונר הזה. פדיתי, ברוך השם, ועד עכשיו פוגש אנשים, ניגשים אליי ואומרים, אתה יודע מה יוסף, בזכותך אנחנו כאן. אנשים זוכרים. וככה הגענו, זה הרי מצב פרדוקסלי. שהגענו למחנה כפייה, והיה יותר אפשרות לקבל מידע מבחוץ, למדנו שתוך שנה, קיבלו 12,000 איש אשרות יציאה, שזה לפני שנים, במשך 50 שנה או יותר אף אחד. פתאום 12,000, בשנה הבאה 30,000, בשנה שאחרי זה 40,000. מה זה? כשיטת בית הלל, מוסיף ועולה, נכון? ככה זה, אז אנחנו כבית הלל כל הזמן, וכל שנה זה מוסיף, עוד ועוד אנשים עולים, אז אתה אומר... ברוך השם שאנחנו יכולים במחיר כזה זול לעזור לגאולת עם ישראל. עכשיו עוד כמה דברים, רק קצת תמונות, זה בהזדמנות אחרת. הרב דני יזמין עוד פעם לדבר, אז אני אספר יותר פרטים איך ישבתי בכלא. דבר אחד, ודאי מצוות. להשתדל כמה שיותר לשמור מצוות. לצורך זה ניסיתי להשיג סידור. אז ישבתי עם עוד כמה יהודים, והם שחדו סוהר אחד, כסף, נתנו כסף, והוא הסכים להכניס כמה ספרים. אז בהתחלה הוא, מה לעשות, כל הסוהרים, גם פה בארץ, מדי פעם בפעם מתפרסם שבכסף מכניסים דברים. אז גם שם אותו דבר. אז הוא אומר לנו, כסף יופי, מה אתם רוצים? אתם רוצים נקניק, אתם קצת רוצים בשר חזיר או שוקולד, אולי וודקה, הכל מוכן בשביל כסף. אנחנו, לא, אנחנו לא אוכלים, אז לא רוצים שוקולד, רוצים ספרים. אומר, השתגעתם, יתפסו אותי עם ספרים שלכם, גם יתנו לי עונש על זה, כן? אני לא מוכן. אז מה עושים? הוספנו לו עוד כסף. אז בסוף הוא הסכים. הרבה כסף. ואני לא חייב לספר איך מכניסים כסף למחנה, זה סוד. בקיצור, יום אחד אומרים לי, אז רוב הזמן מבלים במפעל, עובדים שם, עבדים היינו בפרו במצרים, רק בערב חוזרים ישנים ושוב פעם בבוקר הולכים לעבוד. אז הודיעו לי דרך שם כל מיני מערכות, אומרים לי, הכניסו סידור, נמצא מתחת בשם ביתות של קומות, בדרגה שלך שם הוסתר סידור. חזרתי, חיפשתי, הנה סידור, לא סתם סידור, רינת ישראל, כזה בגודל, בפורמט של כיס, אבל אני אומר, הם השתגעו, ברוסיה באותו זמן לא הוציאו דברים כאלו, עם כיסוי כזה פלסטיק, אם אני רק הוציא כולם, ושם רובם שונא ישראל, היו שם עוד פושעים נאצים שישבו איתנו, הם ילשונו מיד עליי, מה הם לא חשבו, היו קורחים איכשהו, ככה שאני אוכל להשתמש כמו ספר רגיל, מה אני אעשה עם רינת ישראל? כמה שחם על הלב לא יכול לעשות שום דבר. אז אני התנדבתי, פעם ראשונה התנדבתי לעבוד שם במפעל, במשמרת לילה. זה המשמרת צנועה על כולם, מתחילים לעבוד ב-12 בלילה, חוזרים ב-6 בבוקר, מי כבר רוצה לעבוד? אני רציתי, למה? כי רוב האסירים יוצאים מהצריף, ושם הצריף ענק. ואז אי אפשר לעשות שום דבר. ברגע שהם הולכים לעבוד, אני יושב לבדי בצריף, השגתי נייר, עשיתי פתקים קטנים בגודל קופסת גפרורים, והעתקתי את הסידור בפתקים האלה. עשיתי כמה סטים, כמה קופסות גפרורים, עטפתי בפלסטיק, שמתי מתחת לאדמה, שבכל מקרה הם יחרימו ממני, אם ימצאו אני כבר מוגן. בסוף גם השגתי מחברת של התלמידים, מה שמקובל היה אצל העשירים מחברות כאלו, רשמתי שם גם כן את כל התפילות מהסידור, העתקתי, ושגמרתי את כל העמל הקשה שלי, שתתארו לעצמכם איזה לשבת כפוף, ולהסתכל לדלת כניסה, ולרשום גם, גם בשפה העברית, זה קשה, עד שגמרתי, זה לקח חצי שנה אולי. שגמרתי, אני פתאום מרגיש, אני זוכר את כל התפילות בעל פה, מתוך הלחץ הזה, הנפשי, זה נקלט אצלי. זה השמירה הטובה ביותר. אמרתי, עכשיו אני באמת קניתי מידע, מימד של בן חורין. כי למה? דוגמה, שמים אותי בצינוק, בעונש, בבידוד. קודם, אין מה לעשות, אתה משתגע, אנשים יושבים שם שבוע, שבועיים, חודש, אין מה לעשות. בכל זאת, בני אדם בנויים על קבלת אינפורמציה, נכון? אתה לא מקבל אינפורמציה, מתחילים לחכות עם הראש בקיר. צועקים, משתגעים, אבל אני אין לי בעיה, אני מתפלל. מתחיל השחרית של הבוקר, ממשיך, ולאט לאט, קולות, כל מילה, זה תענוג. אני חי בתוך תפילה. מה שאומר רבי יהודה הלוי, גרעין הזמן, אתה מחכה רק לגרעין הזה להגיע, להתמלא את המצברים, כוחות. ואתה, ככה משכתי בחזנות, בתענוגים, נפגש. אברהם אבינו, דוד המלך, אין להגיד מה זה, זה חיים בתוך התפילה, ברחתי, יושב בתא ואני בכלל לא פה, תענוג, ותופס את עצמי אחרי שעתיים, וואו, אני כבר בעמידה, מה יהיה עוד מעט, אני גומר את התפילה. נכון, זה הפוך, אנחנו מסתכלים לפעמים על השעון, אומרים, עוד מעט גומרים, ברוך השם עוד יש עניינים, ושם זה הפוך, אתה אומר, וואו, כבר נגמר, מה אני אעשה? טוב, יש מנחה אחר כך, ישר אבית, אבל זה לא ממש. כמה שיותר, זה מציל. מציל את הנפש היהודי. בקיצור, ברוך השם ככה ישבתי, ונוסף לכך גם שמירת שבת. שבת לא עבדתי. כי אפשר להסתדר. הייתי אדם צעיר, הרבה כוחות, אז שם אתה צריך להביא תפוקה, ייצור מסוים של החליפים מסוימים. אז עשיתי, במשך שבוע הכנתי לשבת, שילמתי לגוי אחד שיחזיק אצלו את התפוקה הימית, ובשבת כאילו יציג שהנה עשיתי את זה בשבת, שירשמו. אמרתי, אני לא צריך לעשות הפגנות בשבת. כתוב, אותי ביני ובינך, זה עניין אישי עם הקדוש ברוך, הוא לא צריך להכריז, אני שומר שבת. לא צריך. כי אני גם רציתי להיות בריא וחזק, רציתי לעלות לארץ ישראל, אדם בריא, להתגייס לצהל, להתחתן, להביא ילדים, אז צריך קצת לדאוג גם לעצמך, לאדם ריאליסטי. בקיצור, וככה נהגתי בשבת, אני יוצא, בא למקום מסתור, בין דגדי עבודה של האסירים, ושם החלון קטן שאני בדרך זה רואה איך שנכנס פטרול של הסוהרים, בודקים את הנוכחות במפעל, ושם אני יושב עם הקופסת גפרויים שלי, עשיתי תיקון קטן שזה יהיה תיקון מנה, שזה לא יהיה מוקצה בשבת, אגב, קופסת גפרויים זה מוקצה בפני עצמו, זה היה סידור כזה נייד, וככה אני ממלל ביד, בודק, אומר את התפילת שחרית, כי זה לא זכרתי בעל פה, זה יותר מדי מורכב היה בשבילי. עברו הרבה שנים, ברוך השם, 7 שנים, איש לא נגע בי, התפללתי בכיף. יום אחד, שומע, מאחריי צעדים, בדרך כלל הם נכנסים משער מקדימה. פתאום אני הבנתי שהסוהרים באים מאחורה. רציתי לברוח, אני רואה שהם תפסו אותי, מלכודת, תכננו את זה, בטח שיש להם עוד כניסות חוץ ממה שאני ידעתי. ולא סתם אני הבנתי, זה לא צחוק, סגן מפקד הכלא. הוא עצמו סגן אלוף, עומד ככה, שקט, מחייך ואומר, נו, אתה לא עובד, אומר, אתה אוהב לאכול, אתה לא יודע שלחם לא נותנים סתם. לך תעבוד מיד, תפסיק שטויות שלך. אז אני הבנתי שהם יודעים שאני שומר שבת, ואז כבר אין משחק פה, רוצים להעביר אותי על דעתי, אני חייב להכריז, חייב להודות. אמנם אחיותיי קיבלו מהרב שלמה גורן, זכר צדיקים לברכה, היה הרב הראשי לישראל דאז, הוא מסר דרך אחיותיי שאם יש סכנת נפשות, אז מותר לי לעבוד בשבת. אז פה אני פסקתי לעצמי שאין סכנת נפשות. מה, סכנת נפשות, אם עומדים עם סכין לרצוח, אבל פה יקבל עונש. זה לא אומר שאני אמות מזה. אז אמרתי, אתה לא יודע, אמרתי. אני יהודי, היהודים לא עובדים בשבת. הוא אומר, איזה שטויות, הוא אומר, אתה פה, אצלנו בידיים. אני אכניס אותך מתחת לאדמה, אתה תמות פה. לך, לך תעבוד. כאילו להגיד לי, כן פיקוח נפש. אמרתי, מה אכפת לי, מה? בינתיים אין סכנה, אמרתי, אני לא מפחד ממך, אני רק מפחד מהקדוש ברוך. הוא אסר עליי, לא יכול לעשות שום דבר. קחו אותו לצינוק. באו שתי סמלים, גברתנים כאלו, מובילים אותי לצינוק. אני מדמיין לעצמי מלאכי השרת. אמרתי, קדוש ברוך הוא, איזה זכות. אני עכשיו עושה קידוש השם לכבוד שבת קודש. אמרתי, יש אולי יהודים בעולם שאומרים להם, אל תעבדו והם עובדים. ואני דווקא לא, אומרים לי, תעבוד. אני אמרתי, אולי מי יודע, אני יחידי עכשיו בכל העולם כולו שמקבל עונש על כך שאני שומר שבת. אז נכנסתי לצינוק, ומה להגיד, צינוק זה לא כיף גדול לשבת שם, זה כזה בוקס קטן מצמנט, אין שם בקושי לשבת, בקושי נותנים לאכול, קר מאוד, זה היה בקורף, אז היה כפור על הקיר אחד, לא עוזר שום דבר. ככה החזיקו אותי, שבוע, עוד שבועיים, עוד שלוש שבוע, עוד חודש, רואים שאני לא נשבע, שחותי לבית משפט. שבתו אותי, על הפרת תקנון, על אי רצון לעבוד, ועוד דברים, 3 שנות מאסר, בתנאים מחמירים. במקום להיות בכל זאת במחנה עבודה, שיש שם קצת אפשרות לנשום אוויר שמיים, שחררו אותי לעיר אחרת, עם הכלא של הפושעים החמורים ביותר. כל אחד יושב בתא שלו, לא זזים. אבל מה, היו שם הרבה דברים, אני לא אתעכב בזה. שאלתי שהביאו אותי לתא, שם לכלא הזה, אמרתי, תגיד לי איזה סוג עבודה יש פה כבר, להתחיל לתחמן, מה אני, איך אני מסתדר בשבת. אומר, מה אתם כאלו פושעים מסוכנים, כבדים, לא מוצאים לעבודה. זה כמו אלו שאתה שואל, מתי מוצאים את העליות בגן חיות לטיול. כל אחד בפני עצמו מסוכן, סוגרים תשב כבר, אל תזוז. ככה הרווחתי 3 שנים, שמירת שבת בקדושה. אתם רואים, הם רצו להניש, זיקו אותי. ועוד היו דברים, פשוט לא רוצה עכשיו להתעכב. כך ברוך השם, ככה המשכתי, והיו יהודים שהתקרבו בזכות זה, התחילו לשמור מצוות. ברוך השם, היו דברים טובים. היה, אני אספר רק את הסיפה של העניין, ככה אני מדלג שנים רבות. כל אגב מופיע בכמה ספרים שכתבתי. אז היה לי עניין כזה, כבר גמרתי את 3 שנים של הכלא, החזירו אותי חזרה למחנה, ושם עשו חיפוש כללי, זאת אומרת נכנסת פלוגת חיילים, כל האסיר נמצא במקום, לא יכול להסתיר, לא יכול לשחק עם שום דבר, אם יש לו איזה שם דברים לא חוקים, לא יכול להחביא אותם. וככה מצאו את כל ספרי קודש שהיו, בינתיים כל החברים שהייתי איתם השתחררו, והשאירו לי מזוודה עם ספרים, גם ספרי ארץ ישראל, מפת ארץ ישראל, שירי רחל, הרבה דברים. משה שמיר, הוא הלך בשדות, שמעתם, היה סופר כזה לאומי יקר. כל זה, וגם ודאי, סידור וחומש, הכל החרימו ממני. ואני הרגשתי ממש חילול השם. לוקחים מיהודי ספרים, ספרים עבריים, ולא יכול לעשות שום דבר. מה אני יכול? להרביץ, לקחת, זה צחוק. לא יכול, הם חזקים, אני כלום. אמרתי, למה הבושה הזאת התגלגלה דווקא בידי? מה עשיתי? במה לא הייתי בסדר? אמרתי, לא הייתי בסדר. הייתי חייב לשמור צומות וימי כיפור עד שהתחלתי לשמור אותם, כמה גנבתי מהקדוש ברוך הוא. אמרתי, אני עכשיו מחזיר לקדוש ברוך הוא את כל הצומות, את כל התנויות שגנבתי ממנו. כתבתי להם, עד שלא תחזירו את הספרים שלי, אני שובת רעב. או שאני אמות או שקבל את הספרים חזרה. אז אני ידעתי שאם אני אמות הם יהיו שמחים. לכן אני עשיתי בתחבולות עשה לך מלחמה, אומר לנו שלמה המלך. אז לכן אני סידרתי כך, היו כמה חברים אוקראינים, לוחמי חירות העם האוקראיני שהזדהו איתנו. אחד היה צריך להשתחרר, אז מסרתי דרכו שעניין כזה וכזה, החרימו ספרים, אני רוצה להתחיל בשביתת רב, שיודיעו לוועדת זכויות האדם באום, ואז שידעו שיתחילו מאבק לטובתי, אז אני מצטרף עם שביתת רב. עכשיו אני תכננתי, מכתבים לא ייתנו לי, כי מחרימים את הכל, ואמרתי, שלחו לי איזושהי גלויה עם סבל של השלטון שלהם. אז אצלם היה כזה כמעט אליל, לנין. אז אמרתי, תשלחו לי גלויה עם תמונה של של האדון הזה, וזה לא יחרימו ממני, הם יצחקו, מנדלביץ' שולחים תמונה כזאת, אבל בשבילי זה יהיה הסימן שכבר יודעים אפשר זה. ברוך השם, זה עבד, לקח קצת חודש בערך עד שכל כל התוכנית שלי פעלה, קיבלתי את הגלויה, הכרזתי שביתת רעב. צריך להגיד שביתת רעב עם שתיית מים, כי למה צריך שזה יימשך? אם לא שותים מים, מתים תוך שבוע. עם מים אפשר להחזיק חודשיים. אז תכננתי שזה זמן מספיק להפעיל לחץ בכל מיני מערכות, וזה ידעו, כלומר שם זה, אני פה הייתי גם כן בכמה שביתות רעב, פה שותים מיצים וכל מיני מרקים, זה אפילו דיאטה גרועה הייתי אומר, אבל שם זה מים, ואחרי יומיים שאתה שותה מים, אתה גם מים לא נכנס, למה לא אוכל, ורק מים זה מגיל. ככה יחזיקו אותי, אמרו לי, לא אכפת לנו שאתה לא אוכל. אנחנו מבחינתנו, הנה לחם שלך, אתה לא אוכל, זה בעיה שלך. אבל אתה חייב לעבוד. אם אתה לא תעבוד, אנחנו נעניש אותך על כך שאתה מסרב עבודה. אז העניין שלי היה שיהיה נטו מאבק, ולא, אז הייתי צריך לעבוד. 3 שבועות, באפיסת כוח, עבדתי שלא יאשמו אותי בזה שאני לא עובד, בזה מענישים אותי. בסוף לקחו אותי למרפאה, בדקו, אמרו, אתה באמת שובת רעב. אז סגרו אותי בצינוק. הייתי שם בצינוק, ברוך השם, היו ניסים ונפלאות ממש. רק להגיד שהיה על ידי בתא סמוך בחור יהודי, ביקש ממני שאני אלמד אותו תורה. הוא אומר, אני רואה איך שאתה מחזיק מעמד, זה מעורר אצלי רצון להיות כמוך. אז אולי תוכל למסור לי קצת ברכות, קצת מצוות, תורה. אז מצאתי דרך, איכשהו, זה עוד סיפור אחד, איך אני עברתי קטעים, כתבתי כל יום איזשהו קטע במה שאני זכרתי בחומש, וככה כתבתי לאחיותיי, אחיותיי היו בארץ, והיה לי זכות לכתוב פעם בחודשיים מכתב לארץ ישראל. אז כתבתי לאחיותיי, אני מרגיש את עצמי כמו של רבינו בהר סיני. זה היה 40 יום באמת של שביתת רעב. רמז. והאמת היא שהרגשתי כמו ממש בהר סיני. איזה הרגשה נפלאה. מלאך, לא אוכל, לא רוצה שום דבר. כותב תורה, מוסר ליהודי. אין דבר. יותר טוב זה ודאי להיות בארץ ישראל. ובגלות זה מעמד הכי גבוה שאפשר להם. אין כל ריצות במשך היום. הרי אנחנו תרודים, יש לנו עניינים. ואתה מרגיש עוד לעשות, עוד לעשות. פתאום אתה מגיע למצב כזה, לא צריך לעשות שום דבר. אתם יודעים, ההתבוננות בהקדוש ברוך הוא, הקריבה, זה כל כך, כל כך נותן את התחושה האמיתית, מי אני ומה אני, מה אני עושה בחיים האלו, טלפונים, פגישות, עניינים, ליהנות מזיו השכינה, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אז ככה עשיתי את הימים האלו, ביום 56 של שביתת רעב, נכנס לתא, קצין גבוה, תרתי משמע, אומר לי, אתה ממשיך להזיק לממשלה שלנו. אז תתארו לעצמכם כמה זה אחרי 56 יום מה נשאר ממני, ואני, הוא כזה גדול ואני מאיים עליו. אבל באמת מה שקרה, כשנודע לי באמת, הם שוב פעם בוועדת זכויות האדם מדברים, על הפרת זכויות הערבים, נכון? שהישראלים עושים ככה ועושים ככה. פה קם נציג של ארצות הברית שקיבל את ההודעה עליי, והיה במקרה יהודי טוב, מקס קמפלמן, סנטור קמפלמן, אז הוא אומר, מה אתם מאשימים וזה, הנה יש פה אצלכם אצל רוסים, יושב יהודי בכלא, רוצה ללמוד תנך, אתם החרמתם, הוא הולך למות, איזה זכויות אדם אצלכם, איזה זכות יש לכם לדבר על זה? אז השגריר הרוסי רץ לטלפון, הרי הוא לא יודע, הוא יושב בניו יורק, לא יודע מה קורה שם. התקשר לקג"ב, זה נכון? הוא אומר, כן, יש אחד כזה. מיד לא גזרו את הכל, אתם לא יודעים, זה פוגע במעמד בינלאומי שלנו. אז לכן הקצין הזה היה צודק, שאומר שאני מזיק להם, אני מאיים. אז אמרתי, תראו, אתם לקחתי ממני את הספרים, תחזירו את הספרים, גמרנו את העניין. אז הוא אומר, תשמע, לא יכולים להחזיר לך את כל הספרים, חלק מספרים, וכאלו יש גם חלק בבדיקות. אז טוב, שוב פעם, אני לא לוחם גדול, אז עשיתי פשרה, אמרתי, בסדר, תתנו לי ספרים שאתם יכולים, כי 56 יום, שוב פעם, לא, צריך להיות ריאליסטי. קיבלתי את הספרים האלו, אני יוצא מהצינוק, חיכו לי כמה חברים הלא יהודים, כי חשבו שאני זהו, גמרתי. פתאום אני יוצא, חי וקיים גם עם ספרים. אמרו, איך? אומר, אנחנו מתחילים, אף פעם לא יכולים להצליח, ואתה הצלחת. אמרתי, זה אני, זה עם ישראל. כולם עזרו לי. אז הם אומרים, כן, אנחנו יודעים, עם ישראל ערבים זה בזה. זה מה שהם חושבים עלינו. כן, הם יודעים שזה הכוח שלנו, שעוזרים אחד לשני, וכך אנחנו יכולים לנצח אפילו את המעצמה הגדולה הזאת, הצלחנו לנצח. ככה גמרתי את העניין, קצת קיבלתי בית חולים, שלחו שוב פעם לעבודה עוד יותר קשה. התפללתי לקדוש ברוך הוא, דבר חשוב שכחתי להגיד, השחרור הזה היה בנר חמישי של חנוכה, ועוד הצלחתי בתא בצינוק להדליק 5 נרות של חנוכה. לא היה לי נרות, לא היה לי שום דבר. מצאתי חוטים. עשיתי מהם איזשהו, מיללתי ככה, עשיתי משהו כזה קצת יותר עמיד. והיו לי גפרורים, הדלקתי, זה החזיק. כמה, אולי חצי דקה החזיק. אבל כשאנחנו יודעים, ההדלקה עושה את המצווה. לכן אז עשיתי את המצווה. בקיצור, נס החנוכה, יצאתי מספרים, ספרי קודש, ניצחתי, ברוך השם, עם ישראל ניצח. זה הכל בסימן החנוכה. התפללתי לקדוש ברוך הוא, אמרתי, אני יודע שארץ ישראל נקנית ביסורים. אבל אולי מי יודע, אני כבר 11 שנה כאן בכלא, 11 הרי זה ראשי תיבות י' אז אולי בזכות י' אסכה בי' שראשי תיבות של ארץ ישראל זה גם כן י' ולא היא. אחרי חודש שגמרתי את השביתת רעב, יותר אפילו, פתאום לוקחים אותי, מובילים אותי למטוס, מטיסים ישירות למתקן חקירות במוסקבה של השירותי ביטחון. אמרתי, ודאי, בטח, הם רוצים להבין איך בן אדם יושב שם בבור, ומדברים עליו בארצות הברית, הרי לא היו שם לא פקסים, לא טלפונים, לא אימיילים, שום דבר. אז ודאי שכנראה יש לי רשת של הסוערים ושל כל מיני חברים, רוצים לחקור עכשיו לשחות ממני, תופרים תיק חדש. אז אמרתי, אוי, לא זה, אני, אין לי כבר כוח, מה זה? עוד 10 שנים על זה. כן, הם נקמנים כאלו, הם לא מבטרים לך, אתה פגעת, הם יחזירו, פחדתי מאוד. בסוף, אחרי שבועיים של המתנה, קראו אותי לחקירה, הביא אותי לחדר גדול, מואר, ראיתי מי יהיה החוקר, אלוף משנה. זה מפחיד מאוד. חוקר רגיל, סרן, רב סרן. אלוף משנה, זה משהו רציני מאוד, יושב על ידו אדם בלבוש אזרחי, זה בכלל מראשי שירותי ביטחון, מה הם רוצים ממני? לא עשיתי שום דבר. כמה האזרחי הזה עם דף נייר אומר, אני אקריא לך החלטת הסובייט העליון, הפרלמנט שלנו, ומקריא, אומר, בגין התנהגות בזויה של הפושע המתואף, לבטל את האזרחות הרוסית שלו, לא רוצים אותך פה יותר, לך מכאן. זה העונש הגדול שקיבלתי. אז אמרתי בעברית, ברוך השם שתבח שמו, אומר, מה אמרת? מה אתה אומר? אני אומר, אני מודה לאלוקים על הנץ שהוא עשה. הוא אומר, אתה רואה, עד כמה שאתה אדם רע, אתה נולדת פה, זה מולדת שלך, אנחנו מגרשים אותך מהמולדת, אתה עוד שמח. טוב, אז אני אמרתי, מקום שאדם נולד זה המולדת שלה, המולדת שלי זה ארץ ישראל, אתם מגרשים אותי לארץ ישראל. אז הוא אומר, טוב, טוב, תעזוב, שטויות, מספיק. מיד הורידו אותי, עשו לי מקלחת ותגלחת, הלבישו בגדים נעים. קצת מזכיר את פרשת שבוע, נכון? אני קצת יוסף, שמי יוסף. הלבישו בגדים, קנו לי חליפה שחורה, כובע כזה, ששאני אבוא לשם, לעולם החופשי יגידו מה. סתם אומרו שהציקו לו, תראו, דתי דתי, מה יש? מה ששם מתחת לחליפה, דחליל אחד הזה, אבל מצטלם יפה. בקיצור, שמו אותי באוטו גדול, שוטרים על אופנועים משני צדדים, אור ירוק מהכלא לשדה התעופה. אלוף משנה שהתלווה עליי אומר לי, אתה רואה, נותנים לך כבוד כמו שאתה נשיא. אז אני אמרתי לעצמי, אני יוסף, משנה למלך, מגיע לי כבוד. בקיצור, הביא אותי לשדה התעופה לפני שעליתי לכבש המטוס, אמרתי, תראו, אתם עצרתם אותנו פה בשדה התעופה לפני 11 שנה. רציתם לחנוק אותנו, שאנחנו נוותר, ובסוף אתם ויתרתם. כי ידעתי שאז כבר עלו ארץ 300 אלף איש. אז אני אמרתי, תדע לך, לא כדאי להתחיל עם יהודים. יש עוד פה יהודים, אז לא כולם עלו. אתה מוטב שתיתנו עכשיו חופש שלה לכולם, אחרת האימפריה שלכם תתמוטט. תראו לעצמכם, אני עוד הייתי בידם, אבל כבר התחלתי לאיים עליו. אבל הוא אמר לי, היה מחושב מאוד. יכול להיות שמאלו שאחר כך גמרו את השלטון. הוא אמר לי, אתה יודע מה? אנחנו לא ידענו שיש לכם כזה כוח רצון. אז מה הוא רצה להגיד? לי היה כוח רצון, הרי תיארתי שכל הזמן הייתי במצב לא ברור, היה לי כל הזמן קשה וזה, ואיפה בא כוח רצון? אומרים, פתגם ידוע, אין דבר העומד בפני הרצון. מה זה הרצון? זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. ומכיוון שרצונו שעם ישראל יהיה בארץ ישראל, שום דבר יעמוד בפני רצונו, כך הוא הודע, כמו פרעה במצרים. אכן יודעים, אי אפשר להתנגד לרצונו של השם. כך הגעתי ברוך השם ארצה, באותו יום בערב כבר הייתי, ועוד סיפורים היו בדרך, לא משנה, שנחתתי תלמידי ישיבת מרכז הרב, מכון מאיר, באו לקבל אותי בשדה התעופה. היית שם. האמת היא שמי שהקים תנועה, שלח את עמי, זה היה רב צבי יהודה קוק, זכר צדיקים לברכה. הקים פה בקריית משה מטה, ובנות ובחורים מהישיבה פעלו למען השחרור ובאו לקבל את פניי. שאלו אותי שירדתי מכבש המטוס העיתונאים, נו איך אתה רואה את מדינת ישראל? אמרתי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ככה אני ראיתי, ככה למדתי בעל פה, ידעתי אני אבוא לארץ ישראל, אני אגיד, זה מה שאני רוצה ממדינת ישראל. זה לא שודר. אני כל מה... אבל זה כתוב בתורה, אז לא צריך אותי. מכל מקום ששאלתי, חברים, תגידו איזה יום היום, איבדתי כבר את הלוח העברי, לא יודע איזה תאריכים, מה קורה? אמרו, מה אתה לא יודע? פורים! זה היה פורים קטן אמנם. פורים! נהפוך, אתם רואים? התחלנו בשבועות, עברנו דרך כמה חנוכות ופסח, הגענו לפורים. יהודים הייתה אורה ושמחה, ועם ישראל יוצא ביד רמה, סימן שאחרי חנוכה יש עוד חגים, לכל אחד יש חג אישי שלו, לכל אחד משהו קרה בחג, ואם לא קרה בחג, אז ודאי קרה בחול. תשימו לב, תתבוננו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, שולח לנו מסרים, שולח לנו רצונות. נהיה קשובים, נעלה למעלה מעלה. עם ישראל יוצא ביד רמה.